התהליך של עריכה המקצועית בעצם התחיל בבית מדרש הישר. אם אנחנו מסתכלים על הנציב, הרד"ל, רב בן אגרו, התהליך הזה שהתחיל מאחרי הדפסה, שגמרו כל הספרים יצאו בכתבי יד, הודפסו, קודש, הספרים המודפסים קודשו, נכנסו להם כמעט כמו ספר תורה. אחר כך התחילו לגלות שזה לא ככה, אנשים התחילו להשוות, היו בעיות, הגויין התחיל לעבוד עם שינוי נוסחות. התיקוני נוסחות וחקר הנוסח האמיתי בעצם התחילו בבית המדרש הישר. בכלל מחלקים במשכילי רוסיה למשכילי אמריקה. במשכילי רוסיה, שזה תמיד הגויין היו חלק מהם, וזה התחיל באווירה התורנית מלאה, בלי שום חשב. מצד שני, בגרמניה התחיל יודושף, שזה היה חקר התרבות היהודית, התורה ודברי חז"ל, היו בעצם חלק מההיסטוריה של העבר של העם היהודי, כך התייחסו לזה. והם אימצו, הם היו מדענים יותר טובים מהרוסים, והם גרמנים יותר טובים מהדברים הטכניים. והם באמת אימצו את ה... הם קידמו את ההיסטוריה ואת החלק בדברי הימים. המשבר שהתחיל שם, דרך המחקר, עד שהגיע לאנגלסון, תלמידי תלמידיו שיצאו או שיצאו בעולם התודעה, עשה איזשהו משבר, ואני זוכר פגשתי פעם את האבות שלהם, עובר לך השם שלו, אח שלו, לא מבוא, שאני לא חי, התעסק הרבה עם צבי יד, צבי ראש, אז הוא אמר שהמשקל של בן גוריון אמר שהוא שונא את הערבים שעשו אותנו ללוחמים, הוא שונא את המשכילים שעשו אותנו לפנאטים. זאת אומרת, נוצר מצב שנוצר מתח. מכל מי שדיבר על שינוי נוסחות, הוא חשוד כבר, חשוד בכפיר, בגורסס וכולי וכולי. נוצר מתח בין הבית מדרש הישן, ששם היה עד, אם התנגעת לפילבל כבר, אולי אתה כבר נגוע בעצמך. מבל זה מישהו היה אומר, מישהו כבר אמר, שלא מצבון נניח טייפים, אז מישהו יהיו לו שאומרים תפילים. אז הוא כבר היה חושד, כל חברה, כל קהילה, יש את הגבול שלה, מנתה יפה להיות חשוד, והשמאל מינוס וכפיר. אז כל התחום הזה, גם כן שנתתי, היה, עשיתי איזשהו כינוס של בית הוועד, ורציתי להביא שם את שאול אלתר, אז הוא קיבל פנייה מכל מיני רבנים בבני ברק שלו, שזה לא הדרך הנכונה, לא זו הדרך המצווה לדברות. החשד הזה תמיד קיים, אולי יש פה משהו לאמת לפעמים, אבל למעשה זה הולך ונגמר. האנשים שלומדים תורה בשביל היסטוריה יהודית כבר כמעט לא קיים. יש אולי אפשר לספור על כף יד אחד, אולי שתיים אנשים שעוסקים בזה. מי שעוסק היום בתחום הזה הוא מאמין, הוא חושב, הוא רואה בחשיבות העניין. אפשר להתווכח על כל מיני תחומים, אבל אני חושב שהגיע הזמן והייתי לסכניס מיד המצווה להשתמש עם כל כלי המדע, כל כלי החקירה, להגיע ל... כבוד התורה ולהגיע לספרים יותר טובים, טקסטים יותר מדויקים, והלימוד יכול להיות הרבה יותר פורה ומעניין. עכשיו, מה שאני חושב שיש כיוון שיכול להתקדם לכיוון המקצועיות, יש פרויקט נוסחר של פרידברג, שזה בעצם קשור לפרויקט הימניזם של אופן במעלה בערך 400 אלף דפים, שזה 800 אלף צדדים, עמודים. נראה לי לפחות 18 שנים, לעלות הכל על האינטרנט, כל קטעי הגניזה כאלה. במקביל לפרויקט הזה, יש לי את הפרויקט שמגדים פה במאה שערים בערך 50 אנשים שעובדים למצוא את הנוסח, כל שינוי הנוסחות ותרבו פעמים. עכשיו הם גם, זאת אומרת, כל קטעי הגניזה, כל כתבי היד הקיימים, הכל החומר כבר נגמר, מוכן, הכל מוקלד, הכל כבר נמצא על המחשב בצורה אלקטרונית. גם דיברתי אתמול עם רובלוב, שהוא מנהל על התחום הזה, אומר שיש להם שתי דברים. קודם כל, הם למדו את העבודה, הם מתחילים עם תפילה, אבל הם מחכים לשתי דברים. אחד, יש עוד צילומים, תמונות בעצם של כתבי יד באיכות גבוהה שמגיע, שלא גמרו להגיע אליהם. בחודשים הקרובים הולך להסתיים כל התמונות, ייקח בערך חצי שנה עד שיגמרו, ישלימו את כל כתבי יד מזה. החלק השני שהם עדיין באמצע זה איך צריך להציג השינוי נוסחות. זה שפלונטר מאוד מאוד קשה, הביאו בן אדם, שכחתי את שמו, שהוא הולך ללמוד את הנושא מחדש. יש קובץ שעשה, שכתב נושא מפרופסור שרון פרידמן בשם קיצר מדגדגים. לרגל הופעת כך עם ג' של דקדוק הספר משולב של יד הרב הרצוג, חוברת שלמה עם הרבה דפים, שהוא מדבר מה הדרך הנכונה. יש לנו את הדין שיטה שהתחיל דקס, בספר מציג בצד ימין את הנוסח של דפוס האחרון של דפוס וילה, שאצלו זה היה דפוס אחר, אני לא זוכרים. וילה גם היה אצלו, אבל דפוס הצד השני הביא את כל השינויים שיש בכתב ימין. ולמעט הרבה הערות, כל מיני אישיים במקומות אחרים. כמובן זה עבודה חלקית, זה לא מושלם, מכמה סיבות. בהמשך, הדקס השלם של אחרי בעצם כמעט 100 שנה לקח בין הפרויקט שלהם, עד שהתחיל לצאת העבודות של יד הרב הרצוג, לא צריך לעבודה אדירה, שנסתו... הלושת, זה מה שלא השלים, מה שלא השלים רבינוביץ' בדקס, אצל הנושא וכולי, וכולי, הוא כאן עשה, אחרי כולי, הוא עשה, הוא עשה, זה משהו, עוד משהו אחד שהוא עשה, במחשב. אז הם עושים, הם כבר הציעו, הם כבר השתמשים כל כתי הגניס, זה עבודה של, אפשר לשער או להעריך, זה עשרות שנים, סתם חוקרים עבדו ימים שלמים עם המחברות שלהם. אז הוא בעצם, שוב, אחרי כל השבח והערכה שנותן להם, הוא בעצם מבקר את העבודה שלהם. לא ניכנס לזה כל הפרטים, אבל בגדול מה שהוא אומר, יש לו שתי טענות. אחד, השיטה הזאת שמציינים רק במקום שיש שינוי, גורמת בעיה. האם יש לציין כל שינוי כתיב? זה בעיה יותר. אי אפשר, זה מכביד יותר מדי. אז צריך לציין, בכתב יד הזה זה נון סופית, בכתב יד הזה זה מם סופית, בכתב יד הזה יש קו מעל היוד ובפני ההשלמה, עבודה מדי קשה. אז הם לא עושים את זה. ובאמת יד הרצ כותבים שהם לא נכנסים, הם לא דקדקו עד הבדלי כתיב מלא וחסר, בהשלמות מילים הם לא דקדקו בזה, בגלל שלא שייך. ולפעמים זה כן חשוב. בעיה שנייה שיש לו זה, האם איפה שלא ציינת, זה אומר שזה נמצא, אז אם אתה לוקח כתב יד אחד, כמו שרב לא מצצה, אז אוקיי, אז אם הוא לא ציין שני מכתב אדמיך, אז סימן שזה נמצא, ושכתב אדמיך קיים הכל השם. אבל אם אתה לוקח קטע גניזה, שיש שם רק שלוש שורות, אז אתה מציין את ההבדלים. אם לא ציינת איפה שאין הבדלים, אז אנשים חושבים שיש, שבגניזה כן כתוב, כמו שכתוב בווילנה. אז השיטה הזאת היא חסרה, אבל לציין כל כתב יד, איפה כן ואיפה לא, זה בלתי על הדעת. קטע חסר לא לפנים, אז אין לך בעצם דרך לציין אותו.
אבל
בהתחלה,
שהקטע הזה הוא
בלתי פה. אבל לפעמים הקטע הולך חצי שורה פה, חצי שורה פה ועוד חצי שורה כאן. איך תציין? נתחיל בעוד זה, בשורה הזאת, ונראה בעוד זה, בשורה הזאת, בעוד זה מאוד חשוב לציין. השיטה שלקח ישר פרידמן בעלי מוסד, לפני של מכון לחקר הלימוד, ששייך לקונסרבטיבים, זה לא שאתה מסוים. זה לא שייך כאן לעשה, לא עשה במסגרת. סונף ל... האתר. האתר החדש שלו עכשיו. זהו, יש לי פה לינק לאתר שלהם. אוקיי, אבל עבודה נעשתה באמת דבר של רבנים, אם אני מבין את זה. הם נעשו בשיטה אחרת. הם לקחו שם כל מיני שמות מקצועיים שלא יכולים להגיד אותם. אבל השיטה שלהם לקחת את כל שורה, לעשות שורות ארוכות וכל שורה, אולי אני אשים את זה, אני אכניס את זה. אני פה להציג את השיטה שלהם זה... כל שורה מסמנת כתב יד אחר, ואז אתה פשוט רואה את ההבדלים. אתה רואה את ההבדלים, איפה יש, איפה אין הבדל, איפה יש
הבדל. סינפטון
קוראים לזה, שיטת הסינפטון.
רואים את כל כתבי היד.
רואים את כל כתבי היד. הם ברמה להקליד את הכל, פשוט להקליד את הכל. כל הכניסה מחשב, ואז אתה פשוט מקבל צורה. השורה הזאת, אם נצא מזה כתב יד, לא נכתוב ככה. כתב יד אלמוני, אתה רואה שפתאום יש הפרש, המילים האלה לא כתובים, או במקום זה כתוב מילה אחרת. פשוט כל שורה מסמל לך דבר. אז אתה מקבל תמונה. עכשיו, מה עוד אתה מרוויח מזה? קודם כל, מה שכתוב בין השיטים ומניסיוני בעבודה של יד הרב הרצוג, הרבה דברים שנכתבו במקור בצד, הם הכניסו בפנים. הם הכניסו, נגיד מישהו כתב בצד, גיליון, תוספת לשלוש שורות. אז שתי מילים האלה נכנסו בשורה הזאת, וזה נכנס בשורה הזאת וזה בשורה הזאת. כשאתה כותב את זה בצורה הזאת, אז לא יהיה כאלה טעויות, אז אתה תבחין את זה מיד. וגם אם לא תבחין את זה, אז תוכל לראות את זה, אתה מעתיק את זה באותה צורה, בשביל הגיליון, אתה מעתיק לבד אם זה שינוי נוסח או תוספת או הסבר או משהו אחר. הוא מגיע לעוד שלב, עוד שלב שהוא טוען שבשיטה הזאת אפשר פתאום לגלות משפחות. אתה רואה שבכל, נגיד, כל כתבי יד, מי זה? זה ככה. כל כתב יד שמגיעים, נגיד, מגרמניה, זה ככה. כל אלה שהם, יש היום בגניזה האירופאית, שזה הכניחות שיש לנו שומעים, שזה נחשב קדום מאוד, אתה, בשיטה של הדבר הזה, אתה לא יכול לראות, אתה רואה כל מילה, כתוב לך בסימנים, כל כתב יד, מה המילה הזאת, אבל אין לך תמונה כוללת. הוא מגיע למסקנות שחשובות מאוד, בשאלה אם זה נכון או לא נכון, הדוגמאות שמונים לא שכנעו אותי. יש עבודה שהוא טוען שנעשה על ידי פרופסור רוזנטל, הוא בא לטעון שיש דברים שכבר בזמן חז"ל היו, אפשר לזהות שתי אבות טיפוס של מוסר שכבר נמצא בזמן חז"ל. והעריכה הבסיסית של הגמרא, איפה זה מגיע, שתהיה בסורה ונערדו, או משהו אחר, הוא לא יודע, הוא לא מכיר. אבל אני לא השתכנעתי באופן אישי, לא ביררתי את זה עד הסוף, אבל ודאי שהדרך, זה תיאוריה, אפשר להגיד. כן, אבל המעלה זה קשור לזה שהדרך שהוא מציג את הדברים, היא הרבה יותר, אתה מקבל תמונה גם של משפחות של כתבי יד.
יש את
הדברים
בה.
הוא מביא את כל השורה. הוא מביא את כל השורה, ואתה פשוט רואה את זה. אתה רואה את ההבדלים, אתה רואה, פה כתוב, אני מודה, פה כתוב מילה אחרת, אתה לא שומע, יש שאדם אחד החליט, הציבור צריך להחליט, אדם אחד תמיד יהיה לו יותר טעויות, ודאי שאם הוא חוקר או לא תלמיד חכם זה עוד יותר גרוע, ואם יש לאנשים, אלה שיושבים כאן, דעה בעניין, להקים איזשהו מין צוות חשיבה, איך באמת צריך להציג, איך באמת צריך לכתוב, להציג את זה, הן שאלות קשות. אם יציגו את זה טוב, זה יהיה מועיל, ואנשים ישתמשו עם זה. אם זה לא יוצג טוב, זה יהיה הכבדה, זה יהיה קשה, זה יהיה... אז לדוגמה, כשאתה נכנס לאתר של פרידברג, לפרויקט הגניזה, זה לא לאדם רגיל, זה מישהו חוקר, אדם רגיל מיד סוגר את זה, זה לא משקר, זה כבד, לא נעים, לא ידידותי, אתה לא מגיע, אתה רוצה לדעת אהוב ודף תזיין, זה קשה לך להגיע. לעומת באמת מה שעושים, היום באתר הזה, שאנחנו גם באתר שהם עלו עכשיו עם פרופסור שמה פרידמן, שמה די הנוסף אפשר לקבל היום בצורה ניסיונית להיכנס בחינם, אחר כך זה בתושב אחר. אז למה להיכנס בית השיטה הזאת שהם עוברים? זה התקדמות אחת, שייתכן שההתקדמות הזאת היא תוביל לעשה סחף בציבור של כל מי שעוסק בעריכה תורנית, יתחיל להשתמש. ברגע שהשינוי נוסחו יהיה בכל תקליטו, יהיה בחינם, יהיה בכל בית, בכל בית מדרש. אי אפשר יהיה לעשות עריכה על הש"ס, להתעלם מהשינוי נוסחו, בגלל שכל אחד יודע מיד, זה זמין בפניו. דבר נוסף, שפרידברג נוטה לא לעשות קמפיין על הדברים שלו. מי שרוצה, רוצה, מי שלא רוצה, לא רוצה. אם מישהו רוצה להשפיע, כתבתי לו, אז הוא חייב לעבוד על זה, לא יכול לשבת בבית ולעשות עבודה. זה חוכמה סמיסקים, זה לא צריך לעשות קמפיין. כמו שמוציא כסף לעבודה, צריך כסף לשווק, שיווק כמו כל דבר. אם הוא לא ישווק את זה, לא יהיה מזה שום דבר. אם ישווקו את זה, ובאמת יהיה בכל בית, יהיה בכל בית מדרש, אנשים ידעו עם דוגמאות איך זה מוסיף ללימוד, איך זה מוסיף להבנה יותר טוב של דברי חז"ל, להיכנס ויקדם באמת את כל העריכה הטובה.
אפילו
לפרוש
שאין לך חשיבות.
לא חשיבות.
זה לא הולך?
זה לא הולך,
זה קיים, מי שרוצה
את זה. מי שרוצה את זה. לא עושה שיפור.
מי, אם יש לי שם הרמות?
זה לא מדעי, זה לא מדעי.
הוא לא, הוא רק אומר, לא שם הרימו לדעת, שכל אחד טיפל בזה בצורה רמות. אבל הספר עצמו, הספר כמו שהיה לך זאת, לא נמצא את מקום אחר. ממש דוגמן קשה להשגה.
זה בעירו. אבל שוב, לא עבר שינוי, לא יודעים את דעתו. ואיך משהו שפתאום לא רוצה לשווק. זה לא הסטייל לשווק. לשווק זה אילו אתה מתחנן לאנשים. הפשוטים לנושא דברים יותר חשובים. רק מישהו מבין, מישהו רוצה, שהוא יבוא, שיבקש, מה, אני צריך להתחנן למישהו שאני עושה לעבודה?
איך אפשר
להשיג? עניין שני שיש התקדמות, זה האקדמיה ללשון העברית. האקדמיה ללשון העברית משקיעה משאבים אדירים בשביל... אצלם זה חקר ההיסטוריה של הלשון העברית האחר, התא-מקראית. וזה אולי דוגמה של... של הכל נעשה רק בשביל התורה. משקיעים, אבל הנה, אפרים? זהו, תמי, האקדמיה הלשון העברית, עכשיו אצלנו הוא עובד, אמרו יודע, ואולי אתה תגיד כמה מילים על העבודה הזאת. עבודה נפלאה, אדירת ממדים. ושוב, לא נעשה בזה שימוש, שמוציא לירושלים. בעצם, שתי מילים על הירושלים. הירושלים, מה שיש לו, כל האבנית הבבלי, יש לו הרבה אבי טיפוס. הירושלים יש לו אף טיפוס אחד, כל הדפוסים מגיעים לאבא אחד שנקרא כתב יד ליידן. כתב יד ליידן הוא האבא של כל הבצעי הדפוסים. מישהו מציין, דפוס הזה ככה, דפוס הזה ככה, זה לא רלוונטי. יש לנו את המקור של כל הדפוסים, זה נקרא כתב יד ליידן. יש שם שלוש סוגי תיקונים, והמדפיס בוונציה הכניס את כל התיקונים כמו שזה הנוסח הרגיל. אז שם יש לך את זה בהצעה של אקדמיה, סימון, כל דבר, איפה הוא תוקן, מי תיקן את זה, באיזה דור תיקן את זה. אחרי שהם עשו את העבודה שלהם, אין טעם להשתמש לו בדפוסים ולא אפילו בכתב יד עצמו. אולי פה ושם אפשר מישהו רוצה.
כתב יד ליידן היה שנים מונח? לא היה ירושלים מן הציבור?
משם העתיקו דפוס בנאצי. שם הם השתמשו.
היה הרבה שנים מאז שהיה.
הרבה שנים שלא ראו בזה חשיבות, שזה, הוא מסתכל, תקראו את ההקדמה שם, של דפוס בנאצי, הוא מונח בצד, שחי פרנקל ראה את זה, הוא חשב שזה יתרץ את הקושיות ירושלים, הוא מתאכזב שזה לא תרץ שום דבר. ובעצם ראה שבעצם יש תיקונים, והבעיה מתחיל עם התיקונים של הסופר, של כתב יד ליידן, זה שחיקר. אם מוצאים את התיקונים, אז מגיעים לגרסאות הטובות. כל פנים, אז עכשיו היום מדפיסים את הירושלמי, על פי דפוס ונציה. למה פי דפוס ונציה? למה שלא תשתמש גם עבודה של האקדמיה? אז אולי בגלל הסימונים, אני בשעתו שזה יצא, קניתי, דיברתי באקדמיה, רציתי לקנות 100 כרכים. בסכום מסוים, אני קור בכפול כסף, הייתי משוכנע שהציפור יקר את זה, באתי למישהו שלקח את הסכום מהעבר יושב, לא שמשאיר את זה עצמו, בקשר שמשאיר את זה עצמו, ומשתמש את זה. אבל לכתוב משהו, זה לא יצא. אבל קור נתחיל הפוך. המחאה התורנית כיום, נתת איזשהו אבת מקור על השוואה, בלשון שתי לפני נסיפתא, אז משום לא באמת, מה אתה עושה את זה עניין? החתן שלי עובד שם בנסיפתא, הוא בין הזמנים, הוא בין הסדורים, אז הוא קצת עובד על המחשב, קצת לפרסה, קצת לגוון, אל תעשה מזה עניין. אני אומר לו, לא, גם אם מישהו עושה ככה, זה היום העבודה, זה העבודה של הסדה, זה החזית, זה הפני של העריכה התורנית, שעוד משתים ונסיפתא, בלי מישהו חדש. וזה מה שיש לנו, זה מה יש, וגם אם עושים את זה דרך אגב, זה הפני, אי אפשר להתעלם מזה. וזה הבעיה. והדבר הראשון שאני חושב שצריכים להגיד למי שרוצה להיכנס לעולם הזה של עריכה תורנית, יש עולם כזה של עריכה תורנית, זה לא משהו דרך אגב, ולא עושים את זה מהצד. צריך להיכנס לעולם, אם מישהו רוצה להכיר היום את עולם המחשבה, אז הוא שומע את משה שפירא, הוא קורא מהר"ל, הוא קורא מהר"ל, הוא קורא מהר"ל. אחרי כמה זמן, אחרי הוא ספוג מהדברים האלה, אז הוא חי בעולם המחשבה. אם מישהו רוצה חסידות, אם מישהו רוצה... יש הרבה עולמות רוחניים, קבולת. אבל עריכה תורנית זה לא פחות עולם מאשר העולמות האחרים שיש לנו ביד. מישהו שהוא לא פה. מישהו יכול לעשות שימוש בעבודה מדעית, תוך כדי הלימוד הרגיל של המסורתי. אבל אם מישהו רוצה לעסוק בעריכה, אז זה לא משהו שעושה דרך אגב. עולם של עריכה זה עולם שלם, מונחים שלו, מושגים שלו. פשוט זה מלא 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 פרטים וכללים שצריך להיכנס לעולם, לחיות אותו, להבין אותו, אז אתה שייך לזה, ואז העבודה שלך תהיה עבודה מקצועית. אבל זה התנאי לשאול לפני שאתה שומע מה ולמה, אז קודם כל זה צריך את ההבנה, את ההפנמה, שכדי להגיע לעריכה מקצועית, צריך פשוט לעשות את זה. נקרא בעיקר, צא מעולם של לדבר בלימוד. בעריכה תורנית לא מדברים בלימוד, לא אומרים בור, לא אומרים איזה קנש. כשאתה מחזק את האגו שלך, הנה, יש לי פה איזה קנץ' חדש ברז בו. אפשר לעשות קנץ', אבל לא בשביל הקנץ' שלך. אתה מתחיל לעבוד אצל המחלה, אתה אפשר להיות עובד. אם אתה עובד על הרז בו, עכשיו אתה עובד אצל הרז בו. אין זמן לדברים שלך האישיים, מה אני רוצה להוציא מהרז בו, איזה וורט יש לי, איזה גשמק יש לי, איזה משהו שאני יכול להגיד לך, וזה לא, עכשיו אתה עובד, אתה צריך להיות נאמן לזה שאתה עובד. אתה עובד על הרז בו, אתה עובד על האבן עזבן, אתה עובד על מי שאתה עובד. זה לא בשביל הדברים שלך, אולי למה לקחת לעבודה? בגלל שאתה רוצה את הסיבות שלך. אבל כשאתה עובד, אתה עובד אצל המחבר, אתה צריך נאמן לו עד הסוף. זה הדבר השני. זאת אומרת, דבר ראשון, קודם כל להבין שיש עולם כזה שנקרא עולם של עריכה, וצריך לטבול בו ולחיות בו, והוא עולם מאוד מעניין. מאוד מעניין, יש לו את האנשים שלו, יש לו את ההיסטוריה שלו, יש לו... הוא עולם מאוד מרתק ומעניין, אבל צריך פשוט לטבול ולהיכנס לשם. דבר שני, זה אני אומר, המודעות שאתה פתאום, אתה צריך להיות נאמן. אתה עכשיו עובד אצל המחבר, לא, אתה לא עושה דברים בשבילך. איך עושים את זה? איך עושים את שני הדברים האלה? איך נכנסים לעולם הזה ואיך מפנימים את המחויבות שיש לעולם הזה? כתבתי גומר בסובר, שהגומר הוא קריאה שיטתית של עבודות טובות ושל עובדים מצוינים, ויש הרבה כאלה. שימו עיני חתול לחוש. חתול לחוש, אתה קורא אדום מסוימת, לפעמים אתה מרגש שאתה תפתח את הרגישות, אתה תראה, זה אדום אחד, אתה לקח מפה, מנקפדיה ושמה, אמר את זה שהוא אדום וקיבל את זה. ותזהו, עבודות טובות, בדרך כלל ההגדמות של מכון רופא, עבודות טובות, שושנה עושה עבודה טובה, מההתחלה עד הסוף, אולי לא מספיק נוגע בנקודות שכמו ש... אני יודע שהוא צריך לגוע בנקודות אחרות, צריך להדגיש דברים אחרים, אבל זו הקדמה מקצועית, רצינית, הוא מסביר מה הוא עושה, מה הוא רצה לעשות, מה הוא השתמש, מה אפילו הוא מוכן לפתור איפה החושות של הדברים שלו, אבל הוא הוציא את הספרי, אז הוא לא אומר שהוא לא התמקד בנוסח הטקסט, הוא לקח את הכתב יד הכי טוב לכאורה, ועשה קצת שונה נוסחו, אז הוא לא התמקד בזה, הוא מוכן להגיד מה החושות שלו, מה הטובות שלו, בדרך כלל הדברים האלה הם טובים. ובכלל, לפעמים אפשר לזהות מאוד מהר מי עשה, איפה, בכל דבר שקוראים דבר מקצועי, מעשיר את הידע, מכניס אותנו לעולם הזה שנקרא בכלל מקצועי. גם צריך להתעדכן באופן שוטף מה נעשה, איזה ספרים יצאו, לבקר מכון תפסו מכתבי יד, להתעדכן מה קורה במיזה הקיימת. אחד הדברים החשובים ביותר לפתח את המודעות לגישה המקצועית והעקבית. והחיבור יפה עיניים, זה ספר נמצא בפתחת לכל גמרא, והוא מפנה בכל מקור שיש, בכל מקבילה של סוגיה, בירושלמי ובמדרוש. רק מישהו שלומד גמרא ומשתמש עם יפה עיניים, הלימוד שלו כבר יהיה שונה. כל סוגיה בגמרא, אתה רואה את הירושלמי, כל סוגיה אתה רואה איך זה מופיע בספרי, איך זה מופיע במדרש, איך זה מופיע ביהדות. אתה רואה פתאום הבדלים, אתה שואל את עצמך מה ההבדלים, אתה רואה מחלקת, המון מחלקת סמדר השוענים. יש מקומות שהרשוענים מביאים ירושלמי, יש הרבה דברים שאין, לא מובאה ברשוענים או באחורים. עצם המודעות הזאת שלומדים סוגיה, פותחים את המקורות המקבילים של חז"ל, כבר מכניס אותנו לעולם שונה.
יש ריבוע מנועי שנפצה לעשות ארון קודם אותה בשביל שתי מקומות בזמורות, ובמידו שבין מקום, נראה לי מאוד בעיה שם. בכל מקום הציונים משתנים, מה שזה אומר פעם, זה אומר, פעם הוא אומר, אורן התחילו, וכאילו התחילו, כאילו בצל קבע איסו, ואחרי זה...
מה אתה לומד מפה? אני אגיד לך מה אני לומד מפה, שאני כבר לא אגיד פשט לפי העומק של הפועים הכאלה, לפי הסוד של מבחינת סמוישה, והסוד של מבחינת בצלאל, בגלל שאם מישהו אומר בדיוק הפוך, אז כבר לא יהיה לי את הביטחון, זה אגיד כזה לא שם.
הפוך, אם לא תגיד, אני לא יכול לתת כלום.
אולי. לפחות לא יהיה לי את הביצחון, להגיד הנה יש לי ראייה שמבחינה שמאל שזה ככה, בגלל שהוא רצה לעשות את העום קודם, בגלל שיש הרי גסה הפוכה ואין שום... או אם אתה חוקר את השורש, אתה מגלה איפה אתה עוד, בסדר. אם אתה לא עושה את זה, אתה באחד למדת. הסתייגות ולא לקחת ביטחון, לקחת מקדם ביטחון ולהגיד, אולי בדרך אפשר, אם הגרסה ככה, אז אולי זה יתאים, אולי תעשה לשיטו זאת, אבל כבר את הביטחון הזה יוריד לך ואת לדוגמה מצוינת.
אבל זה יהיה לזירת נזק.
נכון, אם המטרה היא להגיד וורט, זה נזק.
אין עולם, העולם המטרה היא מדויק של לברר ולהגיד שהתפתחות הנוסחאות אומרות שהייתה רק אחת פעם ושכל השאר טעות ואנחנו לא יודעים איזו, אז אין שום דבר, אין כלום. יש רק הנוסחה קוראות שאנחנו לא יודעים מה היא וזהו, ואנחנו לא יודעים לך, בדרך כלל אתה לא נורא מה היא כי או שבסיינות מזה כתוב לא טוב, או שבימום מזה כתוב לא טוב, וזה ודאי חתיכת נזק.
בעצם אתה אומר שיש מסקנה, כמו שמישהו בא לפעמים ליהדות, אומר רגע, רגע, יש חסידים ואני אתמקד כל כך בשיטות, נראה לי שכל העסק פה חרטה ברטה. אבל זה לא ככה, מישהו מבפנים יודע, זה לא רגע, 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 למי בקדוש ברוך הוא, כולם מאמינים, אוקיי, יש ויכוח, ניגוב, אם מישהו אומר שהוא גובה, אבל יש כמה דברים שורשיים, אתה הולך לראות על המצווה, סיכום המצווה, זה נראה לי שזה סיפור הכבוד, יש שם מספיק דברים שלו, אבל אולי תגיע לככה, אני באופן אישי, אין לי ביטחון, שאני לומד גמרא, עד שאני מקבל ביטחון לנסות להגיד מה שלוקח לי הרבה זמן, בגלל שאני בודק את הנוסחה, בודק את זה, זה אומר שלוקח זמן להגיע לביטחון, אבל יש אפשר להגיע לביטחון, אולי לא אותו ביטחון כשמקדשים את מוסר הדפוס, אבל אני חושב שאחרי הניסיון, אז אתה לא תהיה צודק, אבל מעניין מה המסקנות שלך.
אני חושב שלפי השאלה שלו, העולם הרעיון התורני הוא קודם כל
כן, אבל
אני חושב ספקות
בשלב הראשון, אם אנחנו צריכים להגיע לוודאות ברמת הפרטים, ומישהו לא מוח לו בזה, אין מקומו בלכתו. מי שלא יודע, לא יכול לחיות מספק ברמת המתאים, אין לו גם לבטאים במחקר. זה באמת מסקנה חשובה. אפילו אני אמרתי, אני ממש נהנה מזה, ואני חושב מי שהלב שלו לא נותן לו לחיות בספק ברמת הפרטים, שלא יעשה.
אז מה הוא יעשה? הוא היה במחשב, יגיד שהכל זה מבחינת, זה מבחינת, זה מבחינת, זה מצוין.
אני בסדר. אין בעיה, לשים את זה הרבה. דבר נותר נוסף, לפתח רגישות לכסף.
מה זה סוביר?
מה זה סוביר? סוביר זה להיכנס לעומק הזה. לקרוא את ההקדמה של זוסמן לירושלמי, ללמוד סוגיה עם הירושלמי ועם המדרושים, לא רק לקרוא ההפגות של הדברים, אלא בעצמך להתנסות ולהיות את הדברים עצמם. וכל זה כמובן בתוספת כלהגיעה עצומה ולעקבית של עמדת התורה עצמה. כל זה תוספות, מי שלא לומד סוגיה ופורש אותה לעומק ולפוחה ומתאמץ ועובד על זה, הוא יעשה רק עבודה חיצונית, זה עבודה שיש כאלה חוקרים שאלה שבאמת באקדמיה שעושים את זה, זה פשוט מגיע למורציה גדולה ולא רלוונטי. כל מה שאנחנו מדברים זה תוספת לקיים. ושוב, זה בעקביות, זה מסודר, ללכת בסדר, אבל זה לא בא כתחליף לעבודה אינטנסיבית עמוקה ולחרוש את העניינים. דבר נוסף, לפתח רגישות לטקסט. אין בערך. שאתה קוראים עיתון, היום יש הרבה שקודם, אתה רואה פשוט איפה ציטטו, יש לך רגישות לטקסט, אז אתה רואה את הכתב, יש פה עורך שעבר של אינטרנט. יש עובדים שפשוט עושים מתק הדבק מהאינטרנט, ויש מילים שפשוט לא מתאימות, בגלל שקודם הוא השמיט, הוא צנזר את זה מילה, אז המילה שמה כבר בהמשך, אין לה מובן אם הוא צנזר את המילה הזאת. עכשיו, המון המון בעיות, מי שיש לו, מישהו קורא עם איזשהו מלחוש ביקורת, פשוט מתפוצץ מצחוק. פשוט רואה את הכתבות ומשלמים לכתבים לכתוב, הנחה שאין אינטרנט לחרדים, אז אפשר לעשות את הטקסט במקומות, ופשוט, זה פשוט מצחיק. אחר כך מוסיפים רק, ורק הוא לא יום מסיעת הדשמיה, בנס גולוי, בנס גולוי, קודם כתבת שזה בכלל לא. מות דברים, אם תפתחו רגישות לטקסטים, זה פשוט תענוג מרתק. אבל זה יקדם אתכם. אתה קורא, מי שיש לו רגישות, כשקורא גמרא הזו, פתאום קופץ לו מילים, קופץ לו דברים, הוא קורא, קורא שהוא אסורש בו, הוא קופץ לו מילה, זה לא מתאים לו. הוא מחפש משהו, איזה פתרון. הרגישות לטקסטים, זה ה-DNA של העריכה. מישהו עוסק בעריכה, מפתח רגישות, ומדבר על זה ברחבה, איך זה עובד הרגישות.
הרגישות לטקסט, הרמי שלנו, הוא עצמו ביחס לכל מה שלמדנו טקסטים אחרים, הוא שזה שונה פה.
נדבר על זה, נדבר על זה ברחבה, יש לי אחד הסעיפים שאני רוצה לדבר ברחבה, זה נושא של רגישות. אתה לא מכיר אותו? אני אומר לו, אי אפשר. אתה רוצה עורך ספר?
אני יכול לדעת
את
זה
בסוגריים, נורא. בלי להכיר אותו, אולי תגיד.
לא,
אף אחד לא מכיר אותו, אבל אני לא יודע שהעבודה עכשיו, מי הוא? לא, לא לך פה. אתה תקבל את האחוש, האם להכניס את זה לסוגריים? אתה צריך להבין, יש כל טעות, חייב להיות איך זה יהיה, איך נהיה פתאום מיר, איך נהיה נחל עליה. אתה חייב, אי אפשר לתקן בלי שיש לך הסבר איך נהיה פה. אז אם יש לך תיאוריה, אם בלי תיאוריה, אסור לתקן. איך אתה מתקן? גם כן, איך אתה מסמן, איך במה פתאום? אני הבאתי דוגמה פעם ש... כשפגשתי פעם את רבי צבאים, הוא באמת היה איש מקצוע, הוא קרא טקסטים, פשוט היה תענוג לשבת אותו לקרוא. הוא אמר, יש לך שתי אפשרויות לתקן, או להוסיף שורה, או להוסיף מילה, מה תעשה? אני כבר לא הבנתי, לא ידעתי למה, אבל הבנתי, מי ששואל שאלה כזאת צריך להגיד לו שלא להוסיף שורה. אבל הוא הסביר לי גם, שורה יותר הגיון, שמישהו מעתיק, אז הוא יכול לדלג על שורה יותר הגיוני, אבל מילה, איך הוא, מה פתאום הוא השמיד מילה? יותר, מבחינה מקצועית, יותר סביר להוסיף שורה מאשר להוסיף מילה. אז להוריד מילה מיהו, חייב להיות הסבר, איך המילה הזאת נפלה. או שזה מילה דומה למשהו אחר, או שהוא התבלבל בין מם לנון. בלי הסבר, אסור לנסות לגבור על הטקסט שחשוב.
אצל כל אלה שעשו את גויץ המקבור, בעיקר לגמור, הם
עובדים כלל הסבור. כלל הפוך.
טוב,
כל מי שעשה עבודה לא מקצועית, זה עשה.
אז מה האמת?
כל טוב, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כננוס על גבי אדם. זה לא חוכמה, זה לא להגיד היום, תגיד לי, כל ההגעות שעשו, אנחנו עומדים אחרי הרש"ל, אחרי כולם, והם השקיעו והם עשו עבודות נדירות. זה נושא שמתפתח. אז הוא כבר לא יכול להיות מלאב. עד כדי כך, באותו מידה. אבל גם יש כזה שיטה. כן, הוא יכול להמשיך, מה הבעיה? אם הייתי מביא לגורבר איזה שורה של מילים, אומרים לו, זה אמר המקרה. אולי היה יכול להמציא שם משהו? אוקיי, נמשיך. פה ברפרוף על הנושאים שלי, רוצה לדבר ומספיק לדבר, או ש... הגדרת הליכה התורנית מצבית. יש ויכוח, בסוף יש לכם פה נספח מכתב העת המעיין. היה לאחרונה ויכוח כמישהו הוציא ספר התמרס, עמודים 27-8. מישהו הוציא ספר התמרס ומישהו עשה עליו ביקורת. בעמוד 28, יש ביקורת של הרב יואל פליקמן על מהדורה החדשה של ספר הפנימי. פסקה השנייה של העמוד השני. הביקורת המרכזית שלי בעניין הנוסח הפנייתו של המחבר להדפיס בפנים נוסח הדפוס, אף שגם הוא מודה שבו נפלו בו טעויות רבות. פעמים הושמטו קטעים שלמים, החליפו שורות, והדברים שבו נתפסו בשולי הבנה. אז למה אתה לוקח את זה? זה ביקורת, אז עוד מעט נראה מה הוא מתגונן. ושוב, לא חשוב לנו בני אדם פה, חשוב לנו מהתוכן. עמוד 28. זה נתפס איזה, שמתי בטעות את 27 לפני 28, אבל בעצם 28 הוא ראשון. בעמוד השני ביצע את 28.
איזה שורה? איזה שורה אתה?
בטור השני. בטור השני בעמוד 28. הביקורת המרכזית שלי בעניין המוסר.
פסקה
שנייה. פסקה השנייה. בטור השני, פסקה שנייה. אז דבר ראשון, למה בחרת על נוסח הדפוס? מה מקדשת את השיטה החרדית הזאת, אפשר לקרוא לזה, של נוסח הדפוס? היא הנוסח המקודשת שאתה חוטף שפשוט משולל הבנה. ביקורת השנייה הוא מביא, שהוא הביא שם בשמי נוסח, השמי נוסח שהסטרייקל כתב בהגועס של הספציפ בתרומץ. אז הוא אומר, יש לנו 17 כתבי יד. מה חשוב ההגועס של הסטרייקל עשה מסבורת?
זה
חשוב לסטרייקל. מה?
ברור שלא מבין שבונים מסתרים.
אוקיי. בסדר, עוד מעט נראה אם זה מה שהוא מגיב. אחר כך בעמוד 27 שזה ממשיך, אז הוא מדבר בפסקה השנייה, בפסקה הראשון, הוא מדבר על ההערות. אומר ההערות על התוכן, מדורה חדשה, כוללת מקורות ציונית ביורים ארוכים ומקיפים, אבל אני יודעתי ארוכות הדברים גורעת. לא מוסיפים כבוד למחבר, כשהוא בעצם... תסיס בשביל להגיד שתקלחתם. פה יש הערה, הערה 2 של יואל קטן, העורך, הערה 2 מתחילה בטור הראשון ובטור השני, שהוא חולק עליו. הוא טוען שנכון שלא צריך להביך, אבל השוואות עם שיטות אחרות, בעצם המבקר טוען שבהערות אתה צריך רק לכתוב דברים ששייכים לה בית מדרש הספר התשובה, ולא לעשות שיטות אחרות, ולא רלוונטי לחבר להביא את השיטות השניות. יואל קטן אומר שלדעתו לא ככה. הרב
יואל קטן היה חותם על הרב
לא, מבדיל בין, יש פה שאלה נקודתית, האם להביא גם שיטות מקבילות, או רק דברים שעוסקים בשיטה הזאת שמביא המחבר. ואולי קטן אמר לו, הלומד התורני רוצה לדעת גם את השיטות המקבילות, כשלומד ספר התשובה רוצה לדעת גם את השיטה הזרה וגם השיטה.
שאלה
עקרונית, אני מביא את זה כדוגמה של פיצוח שמתנהל לאחרונה לגבי קצת.
כל ספר שאני מדהים, בעצם אומר את השאלה האם...
נכון, מה בעצם צריך להיות המדיניות של הערות? עכשיו בעמוד 27, בטור השני, אז הוא מבקר אותו גם כן שהוא הכניס ביחד את הערות השינוי נוסחויות והערות תוכן. זה סימן שני דברים, הערות שינוי נוסחויות שאתה רוצה לקרוא את הטקסט, אז תסתכל על שינוי נוסחויות שיכולים לעזור לך לקרוא את הטקסט. והערות תוכן זה משהו אחר, צריך להספיד אותי. סוג והדגשות שאין להם שיטה גרועה מאוד. אוקיי, זה פחות או יותר משהו מבקר, אני חושב שזו דוגמה קלאסית של עריכה שאנחנו מכירים. העורך הדגיש כל מיני מילים. הוא לא כותב לפימה, ונראה למבקר שדלתי המילים של הגימור הוא הדגיש. אז הוא בחר להדגיש מילים שפחות או יותר בערך, באופן כללי הם המילים של הגימור. עכשיו תסתכלי בעמוד 30, תגובה לביקורת על מהדורה החדשה של ספר התרומס, ועל חבר או תלמיד של המהדיר של ספר התרומס, בא להגן על כבודו של המהדיר. לא בילושם, אני פשוט נשמעת לי הצילום, ההמשך של הדף הזה, אבל בעיקר מה שרציתי זה הקטע הזה.
איזה עמוד?
עמוד 30. עמוד 30. תגובה על ביקורת על המדורה של ספר התרומס. מה אתה אומר? תגובה על אז בפסקה השנייה, לפני שעלה בצורה עניינית לגופן, סומה עליה להקדים כי יש להבחין בין הוצאה והדלת ספר בצורה מדעית, בין הגשתו לציבור בתוך בית המדרש המסורתי, השמרן, זה שאינו סובל חידושים, אין בין שתי גישות אלו מחנה משותף. הן מכוונות למקומות שונים, מדברות וכותבות בשפה שונה, מקדשות מטרות שונות ואף סולטות מאחרות. האם זה? וזו הגישה החרדית בעצם, שאומרת, תגידו על התכלס על המטרה, מה זה משנה, אם היה עם בו, בלי בו, זה טוב, למי
שחצה שחלות. לא מספיק חשוב בשביל לדון עליו, כי אם הוא ניחש שלדעתו, באופן ניחוש לגמרי, בלי תקצי יד, זה ככה, ואנחנו כבר רואים את זה יחד עם כתבי היד, ואומרים שופט, בודקים על הניחוש היה מוצלח או לא.
באמת שלא, יש לך, אם הספר הבסיס שהוא השתמש לספר משפה של זה, אם הוא נסע ספר, נגיד, יש ויכוח, אנחנו שם לפרנקל, מביא לשינוי מסוכות, כל מקום שחזמי שכתב שיש לתקן תגרס. זה עוד ויכוח. גם כן איזה ערך נראה שלך, אז יש לי מתכוון להגיד שזה יצא אחרת מכתב ידו של הרמב״ם. אבל טוב, זה נסוד לוויכוח, בגלל שהרמב״ם הוא ספר לא משובש. והקושיות הן קושיות ידועות, קושיות מפורסמות ברמב״ם, ואחת יש מנת להציע את ויכוח. להביא את זה במדור שינוי מסוכות זה ויכוח. אבל בהגדרות של הסטייפר, על הספר משובש, אין לו ערך באמת, אין לו באמת ערך. אבל הנה הוא אומר לו שאדם חרדי שהוא שומע מילה כזאת, מזדעזע כל גופו. אז הוא לקח את זה קיצוני, אבל בהחלט אפשר להגיד שהגישה החרדית אומרת שהתכלס, צריך להסתכל על התכלס, עוד מעט כולנו מתים, עושים למוות, מה זה משנה, ככה, ככה, זה לא משנה לקדוש ברוך הוא איך זה כתוב. אבל מה הבעיה בזה? שאין פה חשיבה על ארוך טווח. יש פה כמה בעיות. קודם כל, אתה לא יכול לדעת מה חשוב בעיניך, מה יהיה חשוב לדור הבא, אולי הדור הבא יגיד, כל החרדים האלה משוגעים לגמרי, הם לא למדו טוב. היה להם טקסטים משובשים, אי אפשר לסמוך עליהם משום דבר, יבוא ילד בגילת הפרש הזה ויגיד אי אפשר לסמוך על אבותינו. אם לא נהיה נעשה עבודה רצינית, אם כשאנחנו רואים כמה דקדקו על התורה, כל אות, כל מילה בתורה, ואתה רואה את התנכים שהוציאו, ואתה רואה שעל עוד כל אות, אז אתה מעריך את זה יותר, אתה מרגיש שיש לך מי לסמוך. אתה רואה שיש דיון רציני, צריך לכתוב עם בו ובלי בו, אז אתה מעריך, אבל אם הכל זה בערך. יום אחד יקום אנשים ויגידו, אולי זה לא רציני. אז כן, יש אחריות, יש אחריות. וגם,
זה
שאלה פילוסופית. זה שאלה פילוסופית.
לגבי ההערות הראשונות על הספר התוכנה, שהוא מוצא גם מהדיבורות השמונה אחרים.
קודם כל, דברת על הגישה החרדית העקרונית. האם צריך להיות עבודה רצינית, מקצועית, או שלא? העיקר זה הלב, העיקר הרוח שזה קצועה. מגיעים למזרוחניק, שאומר שהעיקר זה הלב כבר. כאילו, הגבולות האלה, שאלות סוציולוגיות, פילוסופיות חברתיות, שלא ניכנס לזה. אבל אני חושב שההנחה שמי שעוסק בתחום צריך לעשות את זה רציני, צריך לקחת את זה ברצינות, צריך ללכת עם זה עד הסוף, אז הוא יכבד את עצמו, הוא יהיה לו סיפוק מעצמו, גם הוא יעשה עבודה טובה וגם הציבור יהיה לי לעשות ממנו. אז עכשיו, אוקיי, נושאים שאלה, זהו, זה הוויכוח הזה הוא ויכוח טוב, טוב שיש כזה ויכוח, וויכוח הוא דבר בריא, וצריך, הוויכוח הזה צריך לפתח אותו עוד יותר, לדון עליו, ואם יגיעו למסקנה, יכול להיות שיהיה מסקנה גם אחת כזאת, וגם כזו מסקנה שמותר שיהיה ויכוח ומותר שיהיה הרבה מסקנות, אבל שהוויכוח יתפתח, מה שיתפתח יהיה יותר טוב. נדבר על זה פורמים, בצורה גלויה, ונדון על זה, כבר יהיה חשוב.
זכרו בסך רגע או מסיבות.
כן, זה השיטה החדנית שאפשר להרחיב על זה את הדיבור. נושא ארוך, הגישה החדנית שנקראת לטקסטים. אבל אפשר להגיד, אם מישהו רוצה להשתמש, מישהו רוצה לדעת מה כתוב ברז, בשביל לא להשתמש מהמדרות של פחמי.
מה זה כתוב
במייר? זה לא משנה להם, זה, אוקיי, זה נושא בהרחבה, אבל אני לא נספיק אם נגיד.
אם זה בהמשך,
כן, אבל קצת. אוקיי, פיתוח רגישות והקשבה לטקסט, דוגמה מיומנות הנקנית עם הזמן, אבל רק כאשר מוקדשת לכך שימת לב, לכל אדם יש רגישות לדברים עדינים, לאמא יש רגישות לכל התנהגות חריגה של התינוק שלה, לסוחרים יש רגישות חושית לכל דבר שמריח כסף, על המדען מריח לומדס, העורך צריך להריח טקסט. לגלות חריגות בטקסט ולתפוס דקויות. שלוש, סוגות שאינם רגילים אלה לא עורכים. נתחיל גם על זה לדיבור בהמשך. יש פער בין התפיסה התורנית המושלמת, כפי שאנחנו מעבירים לילדינו, לבין הידע של האיש הבוגר, שאנחנו יודעים שהם תמיד חכם. ואין התפיסה המושלמת שאנחנו אוהבים להם לספר לנו את הסיפור, המיתוס שלנו, שהכל מושלם, ואין טעות לכל אחד, וכל אחד מושלם, לתפוס לעמוד 14. גילוי סודות, סוידה קורס המציאוס המוכרס. פעם שמעתי מישהו בא, כתב לי שיש לו איזה חבר שהוא הולך בפרנקל, הוא אומר, כל מי שיושב בעריכה אצלנו כבר לא תמיד. מה הוא מתכוון שהוא לא תמיד? מי שיושב בעריכה הוא כבר לא תמיד, מה הוא אומר? אני מניח שהמונח תמימות כאן מתייחסת להשקפה הילדותית שסיפורי רבותינו נחתו מהשמיים, כפי שמונחים אצלנו על הסטנדר, כי עורך אתה שם לב לחלקים שהמחבר לא סיים, לטעויות טכניות, טעויות מהותיות, יש תלמיד שאתה נתקל בסתירה, יש אצל עורך השיבות בשאלות כמו מה קדם למה, ממה הושפע המחבר תוך הזמן, מאיזה רבע הוא החליף תוך כדי הזמן, מהיכן התיק המחבר, מה שימש לו למודל, כי עורך אתה מתעניין מספרים שהיו לפני המחבר, איזה מהדורה, איזה דפוס, ועל פי אתה מביא לפעמים מה גרם לו לסבור כך וכדומה. זה המציאות, העורך יודע שהדברים הם לא מושלמים, הדברים מורכבים, ואם מישהו, שוב, יש לו לב חלש, כמו שאתם אמרתם קודם, שאם זה לא ככה, זה לא טוב, לא? אז באמת שלא יעשות בעריכה. אבל העריכה, ברגע שאתה עוסק, אתה נכנס לנעיים של דבר, ממה נובע התמימות הזה? גם אותו דבר, הגוף שכל אדם מסתכל על גוף של בן אדם, נראה לו משהו טוב, רק מישהו שנמצא לפעמים בחדר ניתוח, אז פתאום מהבן אדם זה לא משהו יפה, פתאום אדם משהו נכוער מאוד. באמת, מישהו ראה, מישהו ראה גופות בפנים, מי שעוסק בזה, אבל לא יכול להסתכל על זה. אז מה? אז מה, אז הגוף הוא לא אותו דבר? הוא אותו גוף, אותו דבר. אבל הוא מורכב, וזה יום מושלם, וזה חתום, ושם יש פצע, ודברים בפנים נראים תמיד אחר. אני זוכר שבגלל פה שלכם הייתו ילד, היה לי, לא התחברתי לדמות של נסבול סלנטה. גדול לי ואחרים, אתה מולץ בחור. נסבול סלנטה קצת קשה, אתה אומר, אומרים בשם נסבול סלנטה, שהוא לא הגיע למיד עשה השתב, או שאם הוא לא יודע אם היה עומד בניסויין הזה, בניסויין הזה, באמת, תן למישהו שיודע לעמוד בניסויין, תן למישהו שהגיע לשלנו, שומע לך ולקצבוק את זה, הרבה יותר קל, הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיף להתחבר לזה. אנשים רוצים שלמות, ככה דבר בספרי כדורגל, כשאתה קורא ברד"ק, במל, בנקריא וסי, זה לא משמח אותך. אתה מתוודא שעם כל השמירה והדיוקים על הנוסח בתנ"ך, יש ויכוחים על כמה אותיות בודדות, או שאתה מתוודא שאתה מבבלי, לא שווה בריחתו, לא זהו בלדורים ולא זהו לשוינו משוינו, אומרים מה לשוינו, ואולי לא יראו איך הולכים פה, זה לא עושה לך נחת, אלא אם כן אתה בגלל טיפש את זה, ואתה צריך לתת שום דבר לנו. אבל אדם סביר, לא נוח לו, נוח לו לחשוב יותר טוב, שרבי כתב את כל המשנה, מהתחלה עד הסוף, שמה ברבה שלו, אבינו ישבו וכתבו את הכל עד הסוף, הכל כמו שמונחים אצלנו, ככה זה הגיע מהשמיים, זה הרבה יותר נעים ונוח. אבל אין ברכת. נדלג כבר על הסוף כאורחים, יש לנו לשים בצד את האהבה, ולדבור במציאות אף כשלא מראה לנו פנים, ואינה עוטפת אותנו בקור. פה כדי לה אריסטו, שהבלמבויר מביא באקדומה, שהוא מסוליס על הריף, הוא מביא בשם אריסטו, אוי אבל יש אפלטון, אבל סיים את זה לא יביאו יש אפלטון. אולי יום אחד יסתכלו על האורחים בני דורנו, הם עשו עבודה שלילית. זה הקדמה בעצם לנושא הזה של שביקשת להרחיב את הדיבור של הסודות. סודות מקצועיים. יש סודות ספציפיים שיודעים אצל תלמידי חכמים, שפותחו להמשך אצל חוקרים, והאורך לדעת אותם, לפחות להיות חשוף אליהם כדי לעשות את הלכתו למעלה. דוגמה, אני חושב שלא קיבלתי אותה פה, הסומח כותב שהתוספתא הולכת בשיטת הסי ירושלמי. הוא בעצם הראשון שבעצם שם לב שהנוסח של התוספתא יש. יש גוכל ואוסף ואוסף ואוסף, שבגמרא מביאה הרבה, שמואס ומנגלס, ששונים היו בארץ ישראל מגובל. והסומח בא ואומר שהתוספתא היא נוסח ארץ ישראל. בא שאול ליברמן, אולי לפניו אתה אולי יודע את זה אותו, ותשכחו את הנושא הזה. בעצם כל התוספתא היום, ידועה שהיא בעצם נוסח ארץ ישראל, שאול ליברמן מראה שיש קטעים שהם כן, בגלל שהשתמשו עם זה בגובל, אז כן שינו תזכורת שלמות על פי הבאבי. אבל בעיקרון,
כל
כתביה אוקיי, אני לא מכיר, יכול להיות. יש כתביה מסוים ששם עשו שינוי בין מתי ומתי
הכתביה.
אני לא מכיר. אבל עצם המודעות הזאת הגיעה מדרך המדרש, אחר כך הוקחים לתחום. אבל זה סוד. כאילו, אם אתה רואה את זה אצל החוקר, אתה לא בנוח, אבל אם זה בא מאוד שמח, חשוב לדעת אותה. חשוב לדעת את המציאות, שיש הבדל בין בבל לירושלמי, והתוספתא שייכת לירושלמי. אם הוא מסכת במביאה של משמעי לבוא לרב עקיבא, לפני שאתה יודע, יש בת קובה, בגלל בוב אחד אתה הולך להרוג מישהו, לא כתוב פה סתם שהוא אומר שאין דור של בוב. לא איזו שאלה, לא איזה ויכוח שיכול להיות במקרה על דור של פוסק. יש פה ביטוי חריף שהוא אומר לו, לפני שאתה יודע, יש בת קובה, בגלל הסעודיות. עכשיו, אז אדם כמו תמיד חתם את כל בארצות הברית, כי ידע להגיד, אוקיי, נכון, יש לנו פרייסה של רבי שמואל, שזה בדיוק מידע שהתיאור נדרש את זה, שזה 13 כללים, ויש לנו רבי עקיבא, שדורש מקולקויץ וטל, דורש טיליטילים של הלוח, זה שתי בתי מדרש, זה שתי שיטות, מותר שיהיה ויכוח כזה. אז בסוף, שוב, אם אנחנו נפתח את זה, נגיד, כמו שאמרת, אין שום דבר מדעי, הכל ויכוח, הכל אין שום דבר, הכל ספק, מותר שיהיה מחלקת ברוכים שהמתיאור המדרש הזה בוהם. וזה שני בתי מדרש, התקבל שיטת רב עקיבא, סתם משנה רבה, סתם משנה רבה, סתם בעצם צפת כל הסוגרה הזאת בגולה על ידי רב עקיבא, התקבל שיטת רב עקיבא, מותר לדעת שיש מחלקת רב שומר ברב עקיבא. ובאמת, אני רוצה הזדמנות לספר, יש יהודי בבני רבי שמע, משוע צוקר, הוא קיבל לפני שנה בערך, קיבל ידוע מוחי, שכח את כל תלמודו, שמשלח מופעה שלמה, זה דבר עצוב מאוד. אבל הוא עשה, הוא עבד שנים, שנים, שנים על התיאור הסקואלי, עשה שני כרכים עכשיו, שני כרכים בצעו, עכשיו כרכים. על, עכשיו, העבודה שלו, זה משהו נורא מוזר, הוא אדם עילוי עצום, והידע שלו הוא פשוט לא נתפס, זה נשמע ילדותי, אני אומר את זה תמיד בהסתייגות, זה נשמע ילדותי. אבל הוא אומר לי ככה, אני עסקה לי בעינה, שוב, אני במקום לצטט חוקרים, אני אצטט אותו. התרסקני מורכב משתי בתי מדרש, ובכל בית מדרש יש לו שתי צורות כתיבה. יש פה, התרסקני בבסיס שיש לנו, הוא שייך לרב עקיבא. הדוגמה הקלאסית לזה, זה, יש משנה בחגיג, אין דושין, אין דושין עליי משלוי שואה, אבל אם עשי פרשת בשתיים, אם עשי מקום ביות. אין דושין משלוי שואה, אז התרסקני, אין תרסקוינים על פרשת סרייס ואחריוס. אין, בגלל שאין דור שני רייס בשלושה. עוד מעט נגיע, נראה את הירושלמי בפנים, את הציטוט, ואני אראה מה הירושלמי אומר על זה. זאת אומרת, הברייס, התורה שלנו שלנו שייך למצוות השבה בקיבי. אבל, כמו שבתי ספר, אברהם, נוסח בבלי, גם התורה סקואלים נכנסו חומר מהמצוות השבה בשמואל. אז הוא אומר כך, אני ראיתי את התורה סקואלים מורכב מחלקים ששייכים לרב שמואל, חלקים ששייכים לרב עקיבא. בתור רב שמואל יש חלק שזה דרושס, חלק שזה שיורי משנייס, שזה בפנים, וגם בחלק של רב עקיבא יש חלק של דרושס, חלק של משנייס. השינוי בסחוס שאני עשיתי, זה אדם מעניין. את הנוסח הבסיס הוא לקח לפי הדפוס, שזה שיטה חרדית ללכת לפי הדפוס כמו שלהם קודם. אבל הוא רמה, מספיק חוקר ברמה גבוהה שכל השינוי בסחוס היו שאסור שיהיה סתירה במשנה, באותו משנה של אותו תנא. כאילו, בין משנה של רב עקיבא של רב שמואל מותר שיהיה סתירה. בין דרושת רב שמואל רב עקיבא מותר שיהיה סתירה. ובין הדרושת של רב שמואל למשנה של רב עקיבא גם מותר שיהיה סתירה. אחד מתוך ארבע הספרים האלה עצמם אסור שיהיה סתירה, ועל פי זה הוא בנה את השינוי בספוץ. מדובר או שהוא דמיין, או שהוא זה, אבל ודאי שהוא מכיר את כל החומר, ויש הרבה חומר שנכתב על זה. המון המון ספרות בחלק שנכתבו על העניין הזה. הוא לא שיתף את הקורא. אז הבן שלו מספר שאבא שלו אמר לו שהוא צריך לשתף את הקורא. אז על שורה אחת הוא כתב שמונה דפים, שלח את זה לאבא שלו, אבא שלו אמר, אני פותר אותך מלכתוב. אדם מאוד מעניין, כאילו, זה אדם מאוד... אבל שוב, זה דברים שאדם לומד פותר תירסקלנים, הוא... מה זה? יש פה תירסקלנים ולומדים מהסמודד ובברנדה בהתלהבות וזהו. אז זה לא חייב לקחת את ההתלהבות ואת הברנד, זה רק דימוי כזה, רגע, אם אני מסתכל בצורה שהיא חוקר, אז כאילו הכל יבש, הכל זה טכני, אבל זה לא נכון. אחרי העבודה שאתה עושה, כשאתה מברר את הזה, אחר כך נשאר כל החום בהתלהבות, ואדם כמו הפסוקה לא חסר לו בהתלהבות התורנית. הגילוי הזה של שני בתי מדרש הופך להיות מאוד מעניין. והצוקר זה גם כן בתור בחור בישיבה, הוא הביא ליה מביא את הדוגמה שירושלמי צריך לפרש עם המפורש הכי טוב, והמפורש הכי טוב זה ירושלמי. הוא אומר, יש, אני בדקתי עכשיו לאחרונה אם מישהו אפילו אומר את זה, ולא, לא עומדים על זה, זה לא מעניין. זה לא כל כך פשוט. משנה אחד, המשנה אומרת כאן, קצת מקודם, אין דור שמה יש מקור בבית, אין דור שבהי, ושלא ישוב, גם יש מרשת משניים, ולא יש מקור בביוח. הנה, אבל אני מצטט את זה במספר שתיים. אומר הירושלם, אין דור שבהי, ושלא ישוב, דרה בעקיבי, ברם כרבי שמואל, דרבי שמואל טונה הזורס, ואופתם דרבה מיוסי מסי נעזור אל השרק ולעזור לנשנה. הדור אומר, לא רק רבי שמואל. ולא יש מרשת משניים, ואמרה ברבו ושרבי יהודה דרבי עקיבי, ורם כרבי שמואל דורשים, ועובדי מדרבידי בפז יוסף דורה שהתחילו היום, רואים לו מים במים, הדור אמרו עלו בקרה בשמואל, בלי במקום בביוחד, רואי תקרה בקיבת, ולעקוי לגדישות עם ידי, הלכת זאת מתקוי. עכשיו תסתכלו בפני מוי שזה בזה, מתחילים לפעמים שביעים, לומדים את זה, לעזור לשריך ולעזור למישקה, ולא עושים לגוד את זה, ולא פיתו, מסתכלים גם איך לפרש, מה הקשר, משהו לא משהו לא משקר, ועוד מה הקשר, מים, מים, לזה שזה ממש מאוד מסובך. אין דור של מראית בשלו ישו דרב עקיבי, ברם כרבי שמואל. רבי שמואל יכול לקרוא. דרבי שמואל טונר, רבי שמואל בישיבה שלו, למד הזורס? לעובדה, מה יסרב? דרבא מיוסי מסנר, רבא מישב בישיבה, הוא לימד, עזוב על השם, עזוב על הנשקה. הוא ישב בישיבה והוא לימד את זה, סימן, הלוך הכלל מה יסרב, שפוסקים כרבי שמואל ולא כרב עקיבי. ולא אם אצל רשת בשתיים, הרבה בשביל להביא את זה דרב עקיבי, ורם כרבי שמואל דורשי לעובדה, להביא את זה בפעזי יוסיף דורש, והתחילו אילו מים במים. דרש במה זה ברשת, דרש ברבי, סימן שאפשר לדרוש מה זה ברשת יותר בשתיים. עד הוא אמר לך רבי שמואל, תביא מקום בביוק, לא הייתי כרב עקיבי, אולי רבי שמואל גם חצה חולה, הוא אומר, גנוב, אמרו גם שם מלא. אבל זה מסכים רבי שמואל גם כן, כדי לא חוצה קום יכולים. אז זה ממש דוגמה של לימוד עם מודעות, שיש שתי בתי מדרש, רבי שמואל ורב עקיבא, ולדעת שצריכים ללמוד ירושלמי עם סגנון ירושלמי, אין כזה סגנון בבבלי, צריך להכיר את הירושלמי, צריך להכיר את הסגנון שלו. וזה פשוט, אחרי שאתה רואה את זה, אתה פשוט לא יכול לראות משהו אחר. יש עוד דוגמה ידועה של אין מדגניק מיין עזר. כתוב בירושלמי, אין מדגניק מיין עזר. אז אין מדגניק מיין עזר, למה לא מיין עזר? אז יש כל מיני קדושים שנוצרו בגלל שאנחנו היום מנהג גויים, אין חברה, וספר שלם ש... בקיצור, זה נושא מאוד מאוד מסובך, העניין הזה של יין עסק. יש ספר של פרופ' חיים סלובייץ' שבשניין, הוא מדבר את זה פעם בהמשך למשהו אחר, על כל ההיסטוריה של ההתמודדות עם הנושא של יין עסק. אבל כבר, גם כבר היו הרבה אנשים שעמדו על זה, יש ויכוח של קרדיט למי זה שייך, אבל יין עשר זה ראשי תיבות של עין הדלתקים, וזה שש הלוחס שנמצא שם בממשל בסנדון. אני לא זוכר להגיד בהרבה, אבל יין עשר זה ראשי תיבות של כמה... אחרי שאתה רואה את זה, אז אתה לא יכול להגיד אחר. משוכנע שזה האמת, ואי אפשר לזוז מהם. היא נעימה או לא נעימה, זה לא יודע.
יש לה עיר שבירושלים במחר ארצים הסימונים.
רבידו אליסים הסימונים זה כבר... זה רובי מרגלית, אבל רבידו אליסים הסימונים יצא חדש באחר, אז יש הרבה דרוש עשר, אבל פשוט רבי דסים נקרא, הוא יודע אם אתה סימונים.
איפה יש לו לקראת הסימונים?
אני לא יודע. אין? אבל...
מה? אם המשנה יש.
בביודו, פשוט רואה שמרגלית בביודו כבר. יכול להיות, הנה הוא אומר שזה לא יכול להיות, אני לא חייב להיות סותר, למה השתמשו ביין נסר? לרמז שגם ביין נסר הם מדלדקים, יכול להיות? אני תמיד רק שואל שאלה כזאת, אם מישהו שאמר את זה היה מודע לזה, תשאירו על הקרדיט, אבל אם הוא לא היה מודע לזה, הוא צריך לשאול את זה. יכול להיות נכון. אפשר להמשיך יותר.
אם מדברים מבחינת תיאולוגיות על השבוע חוברות, איך הוא מדי שלא פחדנו מה כותב את
זה? אבל לא פחות מסתם, ממש, שנת, כך וכך, לבוא רוב ומה, אני אגיד, נשנה שגם. אוקיי, איך זה מתקשר לעריכה? לידיעה הזו יש משמעות בעריכה. פשוט הרוב לא יעשה טעות, יכניס את יולסקל עם רייס הצפר של סרייס, ויש אחד שעשה את זה, הוא פשוט הכניס את התורסקויאנים, אמין חסך, כאילו לא, אחד הספרים החשובים על תורסקויאנים, מצא רייס... לא זוכר, אחד החשובים, ממש ספר טוב על תורסקויאנים של רייס, הוא מצא רייסס שקשורים לפר של סרייס, והכניס אותה, זה בטח נשתמת. אז קודם כל העורך ידע לציין את זה, ידע שזה לא נעשה. עוד דבר לדוגמה, אם אדם העורך מגיע למדלי פרומץ, כתוב שם שרב יהודה, רב יהודה אומר, מפני שסום פוליליה לא יועץ את זה לסקילה, יכול לציין לפיקוח של רב שמואל ורב עקיבא. זה, יש פה סודות נוספים בעמוד 17. גם לא סודות כאלה גדולים, אבל סוד גלוי אצל האורחים שמצוי שרישולים יכולים לצאת עם ספר שלא ממקור ראשון. שהמקור נמצא לפנינו, ויודעים שהפירוש של איתן מוטה. סוגיות של מתמטיקה, גיאומטריה, זה שמחשבון אפשר להגיע, שם אפשר שהפירוש של איתן מוטה, ושם היה גם
להקים הוא ירושלמי. לא רק נפצה בשנה.
כן,
אפילו חיים בשנים שתתי
ירושלמי. ירושלמי אתה צריך, זה כמו שאלה בהבנה של ירושלמי.
לא, חיים צריך ירושלמי שלא ראו אותו במקום.
שלא ראו אותו במקום, נכון? אבל אני דווקא ירושלמי, זה משהו אחר. כל הזמן. נכון שתמיד לדעת איזה ספר היה לפני המרבר, זו שאלה תמיד מאוד קריטית. איזה, מה האוצר סוף שלא היה? לפי זה אתה יכול להבין
אותו.
שאולי היה לו נוסח הרב ירושלים, זה יכול להיות. חייבים לחקור את המחבר, להכיר אותו, מה היה אצל הספורט.
ראיתי מישהו שהוציא ספר של אדם וכתב בהקדמה ציטוט מהמכתב של חזוני, שתיארת תמיד את החומי, וגופי טוב. אמרתי לו, המכתב הזה של החזוני, שמתרצה למישהו למה הוא דיבר לו שנור על פרילים. זה אומר לו שתיארת את זה לגופי טוב, איך אתה כותב את זה? זה אומר לי שהוא מצטט את זה כבר מאיזה אורחס מסוים, אבל ראיתי ששלוימי נורץ בספר שלו, והקדומה הוא מביא את הקטע הזה, ובתוך הספר הוא כן מביא את המכתב כצורו הזה.
זאת אומרת, שאילו לא שם לב. זה שימור שכבר לכתוב את
זה. זה שהוא שילם לכתוב את ההקדמה, לא רק
הספר. זה רגישות לטקסטים. הוא נתן למישהו, שילם למישהו לכתוב את ההקדמה. צריך להבין, אדם בגיל הזה לא כותב הכל לבד, אין דבר כזה, יש עריכה של הסטייל. מי שמשתייר בעולם העריכה יודע כמה העלות של זה, זה עולה כסף. עריכה לשלום עולות, יש לו מחיר, עריכה לפצועים יש לו מחיר אחר. זה גם יסודות. הנה, הבאתי פה עם מדגניקים ביין עשר. שם יסודו של רובי מובי לבובל. לדעת שטאנוס היה שם של אל, זה אולי סוד, אבל זה עובדה, שטמוס, טמוס זה לא מילה יהודית, זה מילה של אלילים. אני רוצה לדעת,
זה
כל הלכים
מוזמור,
זה שם היה... עוד זה, נכון? אז הוא לא לקח את זה מאיתנו, אנחנו מהם.
אוקיי, אז זה בסוף, שבאתי בקיאים, זה משהו.
שריטה אחת מעל המילה, הרי שהוא מחק עוד אחת. אז צריך להיות נשבע ולא ונשבע. מה מיובס?
כלומר, יש לנו יותר חוקר ברמה הזאת, שריטה של עוד אחת של בכתביית של הריף עצמו, ושאלו נגיד שהריף אחת זה עוד אחת. לא יעלה לדעת, זה פשוט הרמב"ן הוא אבי, כל המחריץ. ושמעתי לראשונה שהעלה לי את המשפט הזה, ומאז ראיתי את זה. פשוט הרמב"ן לוקח גם בעיון, גם חקר המציאות שהגיע לארץ ישראל, הוא ראה את הכתב העברי, הוא ראה את המדריה של השקל, הוא פשוט אין כלי שהוא לא משתמש בו, הוא חפש את הכתבי יד, משתמש המון בירושלמי, משתמש עם גויינים, כל הכלים בידו הוא משתמש עם כל הכלים, זה פשוט משמעתי. זה פשוט מדהים, פשוט מדהים. הוא מאבי, באמת.
יש באיזה מקום קצייס, עוד בית אחת שהיה
לו פרש בו. בדומים, בדומים, שימי השם ושימי השם. שימי רשות, אם צריך לשלם לכסף או ש...
אין טעות, אה?
בסיוסף מצטט רייבט שמופיע ברש בו, עם בית ובלי בית. יש לו את הרייבט לפנים, זה נכון. הוא אומר שלוחם, זה תלוי מי שלו בא עם החפץ ולא על הכסף.
שמור,
אז
בעצם,
ואז
הוא אומר, בעצם שבהמשך אני מתייחס לזה, כשאתה לומד קצויס, והקצויס מביא רשבו, אל תתקן את הקצויס לפי הרשבו של מוסד הרב קוק. אתה תשתמש את כל המהלך של הקצויס. אתה חייב להשתמש, אתה צריך לדעת מאיפה הקצויס הביא את הרשבו. אם אתה רוצה להוציא רשבו, אז תלך לכתב יד, אבל אם אתה עובד על הקצויס, חס וחלילה שתשתמש עם ספרים אחרים, אתה חייב לדעת איזה מהדורה. שרשב"א היה לו איזה מדורה שבסיוסף שמשם רואים את הקצועס.
אתה חייב לציין שכל הקושייה של זה כנראה לפי המדורה שהייתה לפעמים.
זה קשה.
זה כבר שיש לדעת הביאו הגבור שאומר את זה. זה כבר הביאו הגבור במקום.
אני היום רואה סיצוטים מגר זו שיהיה גואל, ואף אחד בא לא משתמש עם שום מדורה, ישר מפה פשוט, שהוא גרוע מאוד, גרוע מכל קנה מידה. כל הזמן יש דברים כאלה.
אז אולי הוא יודע שיהיה באמת איזשהו מגמה, להוציא מגן לדעה שהיא...
מדויקי, שהיא שפורים ואיתך שם,
נכון? שגם...
קודם כל שיסבירו, בפרויקט השו"ת יש להם, לא יש להם ביוגרפיה על רוב הספרים, לא על כל הספרים, איזה מהדורה הם השתמשו ואיזה זה, אבל הם לא, קודם כל לפעמים אין, ודאי יהיה, השאלה אם רוצים 20 שנה, עוד 250 שנה, אבל זה יהיה. מספר הדבר, היסודות, שמגיעה לנהל לברוכים, מספר 4, לעמוד 3. מה בישון בשתיהם, בסיפת מה בשתיהם, בקורתו של הברכבל הקפה. זה נושא רחב מאוד, למד אותו בעיון באחד ההרצאות. ההרצאה הבאה, בשבוע הבא, נקדיש לנושא הזה ספציפי, ניקח את סוגיית בייסר, סוגיית הפוליקאים, נראה את מה שעשו בשון בשתיהם, מה עשו בסיפת. מישהו כתב לי, לא נגיד לקפה לובלין, אבל במקרה זה כבר לא היה שם לובלין, לא יכלתי לשנות את זה. שתהיה ביחד, מה בעצם היה התוכנית שלנו בבית הבא, תוכנית של מרבל קפלן, בתחילת ההמשך, מתחילת מתחילת מתחילת. ושוב, אין כוונתי לביקורת על מה שעשו, אנשים שלושות מגן ושם שמגן ומסיף שרואים שמדבר בתלמידי חכמים ומתרונן. וחוכמה, זה לא חוכמה לבקר, חוכמה היא לעשות את המתחילה, אבל בכל אופן, יש מקום לביקורת כדי שיהיה מה למה צריכים לצפות ולמה צריך להיות נגיד המדורה הבאה של שם.
חוכמה היא תצא לבקר. ואיך מבקרים?
כן, בעצם המטרה של הביקורת צריכה להיות להביא מודל איך זה יכול להיות יותר טוב. ולא כביקורת לשם ביקורת, בגלל שאנשים באמת השקיעו ועושים עבודה על זה. חמש, אני צריך בין בראש כעורך הראשי של ספרי גדולים, כתב לי יואל קטן שאני לא צודק, ומברום מנגרו והרד"ל קדמו לו. והרב קורן כתב לי שאלות, הנציב כאן היה ראשון. בעצם הרד"ל ומברום מנגרו עשו עבודה מחקרית, והנציב הוא היחיד הראשון שבאמת עשה עבודה תורנית ומקצועית. והנציב בגלות שלו לקח את השאילתז, ולמעשה לא רציתי להשקיע בזה יותר בנציב ולהגדיר את העבודה שלו, זה מאוד מאוד קשה. שצריכים להכיר את הסוגיות לעומק עד הסוף. הנציב יכול לקחת עוד אחד של הגרסה בשאילתז, דוגמה שמה שהוא לוקח, האם זה מוקצה מחמס איסור או מוקצה מחמס איסור גוי. ועל זה הוא בונה שיטה שלמה ושיטה שר שאילתז בצורה מדהימה. אני לא יודע עוד איך להתייחס לזה, לא למדתי את זה מספיק ולא בדקתי את זה כדי שיהיה לי איזשהו דעה. בעצם, אם אני יכול להיות שעד סוף הקורס, אני כן אעשה את זה, אבל לא נראה לי שאני אספיק.
אני אעשה.
להשתמש בכתבייה, ואת החשיבות, ושם את הגויינים באיזשהו מקום מסוים, מגדיר את העבודה של הגויינים. אנחנו מדברים על זמן של הנציב, שכמעט לא היה מהגויינים כלום, לא הייתה הגניזה הקיירת. אז הוא מתמודד, הגויינים הם מאוד גדולים, אז הם מאוד גדולים איפה הספרות שלהם, מה הם כתבו. היום אנחנו יודעים, לא באים איזו ראייה. פתאום מתגלה הגניזה הקיירת, ואנחנו רואים עשרות ומאות ספרים שהם נעשו בזמנה. אבל הנציב לא היה מודע, וכל הספרות של הגויינים מאוד מעניינת, זאת אומרת, התפקיד שהוא נתן להם בנושא. שש, לא הרי זה כמי זה מבטא בזרה של הציבורים. נכון, מה כתב לי את הדבורך כזה חכם, לא יהיה זה במקומותינו, נחלק את תורתנו בבתי מדרש. זה עם הכאב, אבל אין ברירה על הכי שזה עובדה. אני שואל אותו, האם כיום הזה בתי מדרש בישראל שווים? האם בחשבו אל שווה לחזניש, הרב שחר של זלמן? העורך חייב להכיר את בתי המדרש, לדעת שיש בתי מדרש שונים, אחד מהשני, לדעת מי שייך למי, להיעזר באותו בתי מדרש. כדי להכיר, להרחיב את התפיסה של יוסף פלוני, בתי הכרת ומתחשות, ולהבין את השוני בבתי מדרש, זה חלק מהעבודת הולכת, אני חושב שזה באמת להציב אחד דבר שני.
חדש האחורי, שבעצם הבאתי לבודד...
נכון, כל הזמן היה בשמואל ורב עקיבא.
יאו, שלום, גרסה. אם יש לי, ידוע לי שהשיטה של בשמואל, שבשמואל מסוים, ככה וככה. עכשיו יש לי את זה, גרסאות שונות, במקום אחר.
לדוגמה, אתה רוצה, נגיד אתה רוצה לעבוד עכשיו על החזניש ואתה תכתוב שהוא מסוזן מפרש אחרת. זה לא כזה רלוונטי, בגלל שזה מקום אחר לגמרי. אם אתה מבין שהגואל בא בסביב ספר, זה מתאים, זה העולם של החזניש, מה היה העולם שלו? המפרש השופלות.
אני לא מבין את זה, קראתי אומר, אני רוצה לעבוד ספר שאני רוצה לעבוד. מתקופת הרשעים.
כן.
כן, ואני יודע שמה זה מתאמה שאני מדבר בזה. עכשיו יש לי שתי מקומות ברשב"א, ויש לי שתי גרסאות ברשב"א, שאחד שונים מהשני. עכשיו, לפי מה שאני יודע שהרשב"א...
אם ברשב"א השתנה, אנחנו יודעים שהשתמש עם גמרות ספרדיות, ואנחנו רואים שברשב"א מצטט גמרא בשתי מקומות, שתי נוסחאות, שתי כתבי יד של הרשב"א, אחת לפי נוסחאות ספרד, אחת לפי נוסחאות צרפת, נגיד שאנחנו יודעים שהרשב"א השתמש עם גמרות ספרדיות, אז סביר להניח שהטעות היא בנוסח אשכנז. מי שלמד רשב"א בנוסח, גמרא נוסח אשכנז, הוא תיקן על פי הנוסח הגמרא שלו. זה ממש דוגמה של עזרה שיכול לעזור לי, ואני יודע באיזה לסנדר שהוא היה, איזה ספרים הוא השתמש, מה היה לפניו. כשיש לי שתי נוסחות, אני אעדיף אחד על השני. כדי להחליט סופית, זה כבר שאלה יותר עמוקה, אבל בגדול ודאי שזה משקל והכרעה באיזה נוסח נכון, איזה נוסח נכון. מה אמר החזיני שלו בניגש לתפרדמותיו, זה קשור לעניין של מתי מדרש, אני רוצה להכיר את ה... בעצם איך ההתפתחות של בתי המדרש, יש לנו את הגויינים, אבל רייב גואל, הפשוטי גואל, רבי, מבדילים כבר גם אצל חזל, נפסו לפרדיסה, כמו שאמרת, יש לו מישה בביסי, יש לו איזה דבר. ואיך מי הגויים אם זה הגיע, מה יעשו, ראשוני ספורן וראשוני אשכנז, נסה להכיר באמת את בתי המדרש השונים. יש ביטוי של החזלי שהוא מגיע לזה. גם לזה קיבלתי ביקורת מפריי רנדי, שזה לא, לא עושים את זה כותרת, זה דברים עדינים שצריך להגיד את זה יותר ב... יותר ב... בפנים, לא בכותרות. אפילו שאתם כותבים אף אישים, זה דבר מאוד מעניין. יש כלל, ואגב ראית את זה עכשיו, שחיפשתי את המקור, נכנסתי לו פרויקט פשוט, חיפשתי, רציתי, מי המקור של אפוש הפלוג תלוי מפישיניה, הגעתי עד הריטבו, לא ראיתי לפני הריטבו, ראיתי שאתה מקובצת שמביא בשיעור רבי סינא הצרפתי. אז בעצם המקור זה כנראה רבי סינא הצרפתי, מגיע המשרד השני הריטבו ואילך, אנחנו כבר רואים את זה באחרים מהקז. ומי משתמש עם זה עם הרעיון הזה? הרעיון הזה של אפוש הפלוג תלוי מפישיניה, הוא אבי תולס הפיל. בעצם הפלפול בנוי על זה שאפוש הפלוקטו לא עם אפישינן, והמחקר עומד בדיוק ההפך, אפוש הפלוקטו באפישינן. אם אני רוצה, אם אני לומד מהשיקוטר הקלאסי זה, שאפוש הרמב"ן, שואל קושי על הרמב"ן, למה? לפי הרמב"ן יוצא, שהרמב"ן צריכה להיות במקרה הזה כך וכך, בתיסוס אומר הפרעה שלו ככה, זה שיקוטר הקלאסי. החוקר לעולם לא יעשה דבר כזה. הוא לא ישב קושי על בתיסוס על הרמב"ן. אם הרמב״ם כותב מקום אחר, סתירה בין הרמב״ם לרמב״ם היא לגיטימית. סתירה בין הרמב״ם לתיסס היא לא לגיטימית בגלל ש... בדרך כלל הם באמת יחדים.
גם בעולם תורני, גברא גברא לא...
גברא גברא קורמס, נכון? יש כזה דבר...
לא, פוש ופלוטה, הכוונה שיש אפשרות. אם יש לך אפשרות ליישב, אין סיבה להגיד סתם מחלוקת, ליישב סתם.
פוש בכדי לא מפישים, מפישים, זה הנוסחה נכון. פוש ופלוטה בכדי לא מפישים. אבל אז אני אומר ככה, אני חושב, אני לא יודע, אבל אני חושב שמי שאמר את הכלל הזה, אני לא יודע, אז אני צריך לחשוב על זה, אם זה ככה, שזה כלל דתי, זה לא כלל מחקרי. הוא לא אמר את זה מתוך, יש גם רבי אבומס שאומרת שיש לך שתי אפשרויות להגיד, או ששתי הנורים חלקו מה אחז הרבי שלהם, מה אחז רב ומה אחז חי ופוטר, או שיש לך ויכוח שיש להם ויכוח מסבורת, תגיד שהוויכוח שלהם מסבורת, מאשר להגיד שהוויכוח הוא מה אמר פלויני. למה? אומר רש"י, מנשים הוויכוח ומסבור, שאתם יכולים להיות צודקים. אבל אם הוויכוח, מי אמר, מה אמר פלויני, אז אחד מהם לא אמר אמת. אז עדיף להגיד ששתם אמרו אמת מאשר לא אמת. עכשיו, זה עדיפות מה? זה עדיפות שמסבור שככה היה המציאות? או,
יכול להיות גם,
זה מבחינת סיסור המסר.
עובדתית, זה יותר מסתבר, שלא...
נגיד שיש טעות מוחלטת, אשר נגיד ש...
אני לא יודע,
יכול להיות. נגיד שהמורה לא דייקת בשמועה שלו, דתית זה
קשה לדעת. די, יש דברים כאלה, מה משתה באוכל, מה רב משתה באוכל.
אם אפשר, אם אפשר בו ל...
בגלל שזה לא מסתבר שזה קרה, יכול להיות. או שזה, אני יכול להיות שאם הוא רז בזה גם, כמו שרבי גואל אומר על חיסור המחסר, שלא תמיד החיסור המחסר אומר שככה היה מציאות, אלא זה ספר הלוך היום המשנה. אני מתקן את המשנה איך שהיא צריכה להיות להלוך. אז יכול להיות שלהלוך אנחנו נוקטים, שהפוש הפלוקטה מגדיר למופישים את זה, זה שאלה בהלוך, מה איך צריכים לנהוג, אבל לא שאלה, כשהיא השאלה שלנו תיאורטית מה באמת היה, אני חושב שהמציאות והניסיון אומר, אין שתי תלמידי חכמים שמבטאים אותו דבר, קשה למצוא שתי אנשים, אם השאלה היא חייב פוטר, אפשר למצוא שתי דעות, שתי אנשים שאומרים חייב, אבל אם תיכנס למה הוא אמר חייב, למה הוא אמר חייב, כמעט לעולם לא יהיה אותו דבר, זה פשוט כמעט לא יהיה, אין דבר כזה ששתי אנשים אומרים אותו דבר.
יותר אתם רואים להיות דעים בשביל שתסיס כתוב כך וכך, האם זה יותר סיבה לחשוב שלמה כך?
בדיוק. זה שתסיס הוא מסתכל להגיד שהרמבה מסתבר שגם הרמבה אמר ככה, התשובה היא לא, לא מסתבר שזה
ככה. הפוך, אז הפוש הפלוג תלוי מפישינן, משום שזה מערבה אחד את השני. הרי אנחנו אומרים שבגולת המחלוקות הם לא הכל, הכל נכון, רק איזה עניין של בחינות. לפי המהר"ל, שבגולת תמיד זה הכל צודק, אילו גולת זה לא כל כך הרבה יותר חזק מהגודל. ואז כשיש מקום שיש מקום לפצל ולהכניס שתי פירושים במימרה המקורית, אז זה עושים את זה לכתחילה. עושים הפוש, זה לא פלוג תלוי, זה הפוך, זה בכלל לא פלוג
תלוי. והגודל.
אבל באמת יש גם בהלוך, לפעמים יש משנה, שהמורה מפרשת אותה כך או אחרת. המשנה, הגמרא אומרת שזה כך, גם אומרת שזה אחרת, ואנחנו עוסקים להלוך על שני הדברים, והמשנה לא התכוונה לזה, זה לא ייתכן.
יש
כאלה מקרים,
אני לא יודע, אוקיי, תשע, עיד העיקוני כולי לא יערכים, זה כלל מעשי בלימוד התורה. דרך אגב, מי משתמש עם זה הכי הרבה? זה מאוד מעניין, כשנעשה בפרויקט השו"ת, ספר יגיד את זה, אנשים שרצו להכריע יותר מסבורי, עם ספר שהחייה בדבר מסבורי, יכול להגיד את זה כאילו לא יכול להתעניין, אם הוא רושה לעצמו מסבורי, איך
לא... רוב הדרך קימם
את זה. זה מעניין, אה?
רוב הדרך קימם את זה.
כן, רוב הדרך קימם את זה, זה נושא ארוך. מה הוא מתכוון דרך הקימם? דרך הקימם בלשון או דרך הקימם בסבורי? לפי מה שאני יצא לי, הוא מתכוון דרך הקימם בסבורי. לא דרך הקימם בלשון, דווקא הוא מאוד חשוב ללשון. זה נושא באמת... עוד לא נעשה מחקר רציני על מחכה עוד שמישהו יעשה את זה, מה היה התפיסות שלהם לעשות, להיות לעומק, לא סתם לקחת את הפרויקט שלהם שלהם. לקחת לעומק, לא תולדות חיים, קלאסיים, מה שכתוב במכתב, באמת להיכנס לעומק, מה היה, מה, איך הם הכריעו, מה היה שיקול דעת שלהם, על פי מה הם חלקו, מה היה המגמות שלהם, הפנים תורניים, זה דברים שלא נעשו. עשר שמירה לי יציאה מבית המדרש, הרבה מצחילים, חוקרים וחוקרים ויש חוקרים אפילו שלא שמעו אותו לשמועים או לשמעו תורה מצוות חלק חלקי צריך להיזהר לשאר בבית המדרש המחקר התורני התחיל בבית המדרש הישן, צאו לבד, נחיבת הרכז נשרי המסכים שלו אני חושב שאחד ההבדלים בבית המדרש לחוץ בבית המדרש זה הנבא החוקר יושב לו, הוא חושב שהוא מתוח, הוא מלא תיאוריות שונות ומשונות מוכן ללכת עם זה עד הסוף, נגד אחרים. בית המדרש לומדים הרבה, קודם כל ענווה, אנחנו לא יודעים, הנה, אבל דיברנו קודם על תורת הרבדים. לבוא עכשיו ולהגיד שאני יכול לקחת את אדם מבבלי, לפרק אותו לרבדים ולהחליט סופית מי כתב את מי. כל כך קשה לעשות את זה ב-100 שנים אחרונים, לעשות את זה כשטקסטים, כשזה חלקיים. ענווה היא קודם כל אחד הכללים, אני חושב.
בעולם של ספק, כבר בני אדרבים על זה.
מה כאילו ענבה? בדיוק, עולם של ספק, בלי ענבה, ו... כן, אלא כן, זה לא מעניין אותך, זה סתם נחקר תיאורטי. אבל שוב, אנחנו יכולים לדבר היום על אסטרטגיה של האידיזם, סכניס מהנמיצוי, כל כלי המחקר, הכל נעשה רק בשביל התורה, בסופו של דבר באמת לא נשאר, באמת, התקופה הזאת של חוקרים, של מסתכלים על התורה כיהודישאפט, של תרבות יהודית, לא נשארו הרבה, אבל הם לא ישארו, אין יכולת להישאר דבר כזה, זה לא דבר שיכול להישאר. ונאמץ את כל השיטות המדעיות ולתוך את המדע שלנו. 11. צנזורה ופוליטיקה פירוש על דעת סמומנים. אפשר לומר בהחלט, יש צנזורה בספרות התורנית החרדית, יש צנזורה. זה עובדה. אני אתן על זה הרבה דוגמאות, יש פורום מקראית עם ספרים בספרות, שבקטור, קבוצה של אנשים הביאו המון המון דוגמאות של צנזורה חרדית, בעיקר עצמית, אבל גם כן דברים שמגיעים מגבוה. אחד הדוגמאות הקלאסי שהיה רע של זה היה בתפונות, שהיה כתב עת של יצחק שי וייס ואיך קוראים השני, אני
קראו את זה.
יצחק.
זה יש הכי
יצחק. והם פרסמו מאמר של רב יוסף אביבי נגד רב יעקב הלל. זהו, אז זה כמו משהו עסקי, זה צנזורה עסקית, אבל חשוב שזה תהיה וחשוב שיש לזה ביטוי. אגיד לי בקצרה מה מדובר. אז הוא, הרבי מתפרסם מחקר על כתבי הריב"ן, והרב הלל גייר אותו בעצם, הוא משתמש עם כל העבודה שלו בנוסח שלו, בנוסח חרדי.
לא עובדות, עבודות לפי אביבי, עבודות לפי הרב הלל לא ככה. לא כדי על העובדות, הם לא מסכימים שהוא גייר אותו, מה פתאום, הוא טוען שזאת עבודה לבד.
יכול
להיות. יש הוכחות שהוא כן עשה.
אוקיי, אבל בלי להיכנס לעניין, מבחוץ נראה הדבר ש... שגם ההתנהלות שלך אחר כך נראה שזה כנראה עובדה, ולא נכנס למותר לעשות, זה לא הניסה שלנו בכלל, אנחנו עוסקים רק מבחינה מקצועית, מה היה, מה הוויכוח של מה מסתובב היום הזה, מה הנושאים שעומדים על הפרק הציבורי בנושא של צנזורה חרדית. אז בצפונות, אז יצחק שי וייס ישב עם נביבי, הוא השתכנע ב-100% שהוא צודק, הוא נתן לו לפרסם את המאמר, עם הערה למטה, שהוא מוכיח שלקחו את העבודה שלו בלי לציין את שמו. ועכשיו, בעוצר החוכמה, כשאתה מחפש, שתי העמודים האלה,
הוא שומע. המאמר לא עסק בפלגיה.
לא,
המאמר עסק בעבודה של
הרב.
היה הערה ארוכה, ארוכה, שיש עשרות הוכחות לפלגיה.
נכון.
רק הערה נמחקה.
רק הערה? לא, לא, שתי העמודים האלה.
זה היה עד הכי.
בהתחלה הם תפסו את זה, שעושים חיפוש, כן הגיעו לזה. אז אחרי שהעלו את זה בפורום, שבחיפוש כן מגיע, אז גם זה יצא משם. אז זה צנזורה, טוב, זה כבר זה ויכוח גדול, טוב שיזכר והוא ייזכר ואיך שהוא ייזכר ויכוח כזה גדול. אבל יש הרבה צנזורות אחרות, ואני אביא דוגמה, נתחיל מהסוף, נביא דוגמה של צנזורה של פוליטיקה, צנזורה עצמית, אני לא יודע איך לקרוא לזה. יש פה צילום בעמוד 4 של היד החזוקה של הרמב"ם, מדורת פרנקל, ספר המדו, הלוך הראשונה, יסוידה, יסוידה, התלמוד החוכמס, לידע שיש שם רוצי ראשון. כל מי שקורא את הרמב"ם הזה לידע, כל ילד יודע שיש ויכוח, אם צריך אמון או ידיע, אמון את מימו, וכל הבלגן הזה, וכל מי שמכיר את הרמב"ם, הרמב"ם אומר לידע. עכשיו, ויכוחים, הרמב"ם כן צדק, הוא בסלבור, את בלגן, כל ילד מכיר את הוויכוחים האלה. עכשיו, התפיסה החרדית, הלכה למעשה אומרת, אמונה, לא יודעים, כן? בגדול אפשר להגיד שזה התפיסה החרדית. עכשיו, הרב לא מצביעים על זה, כל יצדק לברוך, שהוא ערך את המקורות הציוני. הוא לא חשוד בלא לדעת, הוא ידע יותר מה שאני יודע ויותר מה שכולנו יודעים. אבל בכל אופן, נטיית ליבו הייתה, הוא רצה להפחית את העוצמה הזאת של מצווה, יסוידה יסידס, רמה מתחיל את היד החזוקה, יסוידה יסידס, הוא אומר, לידה שיש אמוצי, זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם, זה הדבר הראשון שרמב"ם אומר לנו, איך אפשר להפחית את העוצמה הזאת. אז יש פה, תסתכלו במקורות הציונים, לידה, הציונים רק הוא כבר בספר המצווה, מצווה א', בנוסח הערבי, התקד, ותרגמו כל מתרגמי ספר המצווה, סיפור שהמשנה הסביר חי ושום ואמיר הנבוכים, ולא שונה מול. ועין ציוני ספר המצווה שם במדורסי. אז הנה כך הוא לקח את העוצמה הזאת, הוא אומר לו, כל המתרגמים הבינו אמון, מה קורה, הלומד כבר לא יודע, מה אמון הידיע, זה כבר לא כל כך, משהו שאמר במחד הידיע. כבר לא צריך משהו. בדיוק, מה יש לנו יותר שהרמב"ם כותב לידע? וככה זה, גם אם כל מה שהוא כותב פה נכון, עוד רגע נגיד למה זה לא נכון, אבל גם אם הכל נכון, מריח ריח של פוליטיקה, של להפחית את העוצמה הזאת, שמישהו כותב רמב"ם, והאש, הרמב"ם אומר שהדבר הכי חשוב בעולם זה הדעת שיש נוצרי. וזה אמבטיה קרירה, זה המולק שקרא את האמבטיה של הלידע. מבחינתו הוא מחמם את האמון, לא הידיע את זה הקר, אבל זה פוליטיקה. עכשיו, יש פה התכתבות שאימא של הערבים השארי, מישהו האשים אותו, אחד מזרוחניק, כשהוא קורא לו, האשים אותו שלמה הוא לא השתמש עם התרגומים של הרב קפח. אז יש לו פה חוברת שלמה להשמיץ את הרב קפח, שהרב קפח הוא לא מקצועי, והוא לא... אז אחד הדברים שהוא שאל, למה לא... אתה אומר, כל מתרגם ספר המצווה, הרי הרב קפח תרגם לידע, ולא אמונה. אז פה בצילום השני, מתחת לזה, יש את התשובה שהוא עונה, הטענה שהעלמנו את האמס של התרגום הנכון, הנה האמת אל השקע. כי בסוף, נמחק פה את המילה, ציטוט מהקרוב לציונים, חיסר הבחור, המזרוק בגלל זה, וזאת אני בשגוג, אני יודע את המילים, ועין ציוני, ספר המצווה שום מהמדורותינו, ולא עיין ולא ראה שכתוב שם בספר המצווה שמשמעות התקד היא להיות משוכנע באמיתות בנקודתו של איזה דבר, ושתרגמו גם ליד הגמינס כבמין המיצס הקוצר ויצא דעתר שם. אז זאת אומרת ככה, גם מהרב הילמן ידע שהתרגום הנכון, ובספר המיצס שגם הוא הוציא, אז הוא מתרגם שם, אז בעצם כל הציטוט שם, הוא מצטט, כל המתרגמים תרגמו אמונה, והוא מביא שם שהתרגום הנכון זה ליד, בגלל שהרמב"ם יש לו בפרק נ"א, ובור נבוכים חלק א', הוא מסביר מה זה התקד, התקד בערבית, הפירוש, להיות משוכנע ברמה של ידיעה, ולא ניכנס לפילוסופיה של ציור בנפש, אבל אם אנחנו נשאר במילים האלה, יש חלוקה, אמונה, ידיעה, אם זה החלוקה שלנו, אז התקד שייכת ללידע. והעובדה שהרמב"ם עצמו, שהוא כותב ביד החזוק, וגם בינה מיצס הקוצר, שזה נכתב בעברית, הוא כתב לידע, אז אנחנו צריכים להסיק שהתקד צריכים לתרגם לידע. אבל המתרגמים תרגמו אמונה, למה? בגלל שהרמב"ם, אבל הם התכוונו אמונה, מה זה אמונה? כמו שהרמב"ם מסביר אמונה בפרק נ"א, חלק א', שאמונה זה להיות משוכנע, אז הם לא היו בקונפליקט של אמונה בלידע. אבל היום הוויכוח הציבורי הוא האם צריך אמונה או ידיעה. אבל אם זה הוויכוח, אז המילה ידיעה היא המילה הנכונה. אז הרב הילמן מצטדק, שאני כתבתי בסוף, והי מה שכתבתי בציונים, באורס, בספר המצווה, אבל זה לא רלוונטי. רלוונטי הוא מי שמחזיק את היד החזוקה של פרנקל, והוא רואה את הלוך הראשונה, הרב הילמן סינן לו את האמבטיה, והמטרה שלו לא הייתה, הוא לא היה עבד של הרמב"ם כשהוא כתב את זה, הוא היה עבד של החברה, של הפוליטיקה, של משהו אחר, לא של הרמב"ם. אילו הוא חשב רק על הרמב"ם, הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה במקום הציונים. אני משוכנע.
בסך הכל יש אופי מלאים, אולי.
אה, שגם ישנה בפנים?
אבל אחרי שכתוב לא ידע בפנים,
אז הוא עושים איזה טנדנציה.
אבל הוא רוצה
לדעת את הרמב״ם. הדבר הכי חשוב את הרמב״ם.
זאת המקבילה. הוא רוצה לתת את הרמב״ם סרניס כתב תקד.
הוא עצמו יודע שהתרגום המילה הנכון של התקד זה לידע. הוא עצמו יודע את זה, אבל הוא משאיר את זה רק בסוף האור. זה פוליטיקה בתוך הספרים. וזה בדבר הכי חשוב לרמב״ם. אין אצל הרמב״ם דבר יותר חשוב מהעניין הזה, שהוא כתב את זה בראש הספר שלו, בראש הכל. ספר ממד הוא בראש יד החזוקה, הלוך הראשונה היא בראש הראשונה. הדבר הכי חשוב לו עצמם. הוא לא, מה שבשורה התחתונה, הוא לא עבד אצל הרמב״ם.
מי שלח קורא את הביקורת?
אני לא יודע, זה ברוך הוא מזרוך לביקורת.
יש עוד בעיה בחייו הרמב״ם, שהם גם מתפורים כאלה, הם החליטו שהם הולכים רק לפי הדפוסים.
כן,
זה... במקורות וציונים לא יצאו...
הם התחילו עם הדפוסים אחר כך, מלמודרני, אל תשאל. זה נושא בפני עצמו, מה
שאתה... אבל זה בנאים, יש שם את הפלמינה, יש בשביתה דורית את הרבנה. לפי הכתב ידע, אנחנו יודעים ברור שהרמב״ם מסבור של שמיטת רבנן, אין שום ספק.
ואז יש שיעור גם, שם יש שיעור תדפוס?
יש שיעור תדפוס.
אבל נראה לי שבמשך הדרך הם יצאו
לשמוט את הידיים תחת
את רבנן. נגד רפורמי.
לא, אין שם שירים, זה דורי, אתה יודע להכיר.
לא, זה לפי, יש להם כללים, שמה שאין לו, הם לא משנים בפנים, אין שום...
תקשיבו למשל, באבו, באבו ודאי שמשינו 67 שיטות במקום 70.
מה?
באבו למשל, בבניין שירות שירות של...
הם שינו ספר, אני כבר הייתי שם נגד פרנקל שהם התחילו להיות שומרים, אחר כך הם חס וחלילה התדרדרו והם עשו שינויים, אנחנו משינים בנוסח הדפוס.
אבל על פיסי באופסט. על פיסי באופסט, הם שמענו על הפרוט.
אוקיי.
ומי
ביטל
בצד
עידון? הייתי איזה פשקובים פעם, לא זוכר. טוב, עמוד 5, נתחיל עם ההגדרה. נדלג על הקטע הראשון, אני לא מזמן. הגדרה, מה זה? הגדרה חשובה לקביעת מטרה ויצירת שיח בין אנשים, אבל הגדרה היא מטבעה מצמצמת ויוצרת פוריות. הגדרה היא, זה לא דבר טוב להגדיר, אבל לפעמים אין ברירה, בפרט בתחום העריכה. שאף אם נגדיר את העבודה, כמדע, הרי מדע היא יצירות אומנותיות. לכן, עליה גם לקבל גוון אומנותי ולא רק מדעי. לכן, מדוע זה נראה את ההגדרה לשניים. המקצועיות של העריכה היא הצגת דברי המחבר באופן מדויק ביותר, והקרובה ביותר לכפי שיצא מתחת ידו, מסירת מקסימום הידע הנדרש הקורא לעמוד על כוונת המחבר. אומנות העריכה מספרת את סיפור הטקסט, את כל טקסט מפה שסיפור חי נושם וחווייתי מאחוריו, העורך הטוב יודע להפנות זרקורים למילים, לביטויים שבוחר, ליצור זיקה בחלקי טקסט, לטקסטים מהגבילים שמחבר אחרים וכדומה. וזה מה שחשוב לדעתי בעריכה התורנית לעומת עריכה מדעית. עריכה מדעית לא עוסקת לפעמים אבסורד, תעשו עריכה מדעית על שירה. עריכה מדעית על שירה, אבל היא תפספס את השירה. יש שירה, הטקסטים שלנו הם עשירים, הם חיים, הם תוססים. העורך צריך לדעת אותם, צריך לדעת, זה עבודה מאוד מאוד קשה, וצריך לדעת איפה להפנות את הזרקור, איך לעשות את המנגינה, איך לעשות את הקוויץ'. זה לדעת להציג את הטקסט בצורה נכונה, זה אומנות, ממש עבודה אומנותית, שאפשר לנסות להגדיר אותה, אבל היא אף פעם לא תיכנס למסגרת. הגדרה בהרחבה, איך נביא דברי המחבר באופן המדויק ביותר? נלך תמיד למקור. העיקרון של העורך להפנים הוא אל תסמוך על אף אחד, כולם חשובים. לא חשובים דווקא מרוע, אבל חשובים שלא השתמשו עם הטקסטים הנכונים. ואין זמן ואין כוח ואין דבר נכון, וזה בעיה לב הספר. אז זה הנקודת מוצא. המוצא היא שאין לסמוך על אף אחד. אל תעתיק בפלוני שהעתיק מכתב יד וחשב מכתב היד. ודיברנו על זה קודם, הנקודה הזאת, כשאתה רוצה לדעת מה אמרת דרכי מוישה, אל תעתיק אותו מהסמה שמצטטת ממנו, חשוב דרכי מוישה. כמה סיבות, לפעמים הוא שמעת כדור שתיים, משוגג, לפעמים עצמי את הדברים עם אינטרס תורני מסוים, עם פרשנות שלו, אישית שלו, עם מה אחד מי אלף, היה לי מדמתי עם הראש שלי. הסמה, בסין את זה, סמרו, הגיעו פה קודם דברות יותר מעניינות מהקצויס. הסמה, בסין סמרו, סיכות מומחס, מביא דרכי מוישה. יש על כך הסוגר מהשאר, ודבר של הקצויס. כמו שאתה יודע, כמו שיש השפה של שתי מילים, ייתכן שזה היה משנה את כל הדיון סביב זה. כל העוסק בתחום יודע שזה מתרחש כל הזמן. כל הזמן יש את זה. שהקצויס מביאותו, עצמה מביאותו. אם אתה הולך למקור, הדברים נראים אחרת. אז בשביל זה, כשאתה מעתיק, אם אתה רוצה לדעת מה אמרת כמו שאתה, תכיר אותו מה דרכי מוישה. לעולם אל תשתמש כשהנושא הוא רב הפלוני, יש לך אפשרות לדעת מהמקור, אל תיגש לא למקור. אם אתה לא ניגש למקור, תציין שהבאת את זה לא למקור. מידך עם קורא של אקציוס פרטיקות, את הקטע דרכי בוי של הפי המקור, הרסת את כל דברי אקציוס, זו דוגמה שהביאו קודם, שהרייבד, הדברים שהאקציוס מוביל, שאתה אם תתקן את זה, הרסת את כל האקציוס. נכון, אני הולך לבחון אם אקציוס ראה את הדברים לפני, הוא הייתי כנס, גם על פי זה לצאת תיקונים, ולכתוב באמת בהערה, מה עשית, על פי מה עשית, לפחות תכתוב, קודם כל, לבדוק מה היה לפני האקציוס, אם אין לך אפשרות לדעת, אז תציין שלא
אמרת. אפילו אחרי שאתה עזב, אתה רואה שבעצם דרכי מוישה לא אמר כזה דבר.
זה כבר נושא אחר, אם אתה רוצה
לדעת. בערה, אבל דרכי מוישה באמת לא כבדו ככה.
זה כשאתה רוצה, זה נכון.
בערה שהיא קשה להכניס אותה, בסוף הקטע כולה זה אומר, אומנם בעצם כל בניין שבו נראה דברים, מוישה פה הוא טעות משום ש...
זה שאלה, על תפקיד של העורך, בהערות, האם הוא צריך לגלות את הטעויות או שצריך להזמין את ההקשורים? הסיפור של רב שמש קובע חזקי שגיד בעילום שם, זה גם עכשיו. אחר שנקרא ספרו של הרמ"ל, בבאסלין, גלתה טעות בדברי הרמ"ל, בהתאם התברר שמסכון הספרו סביבה הייתה נכונה, רב שמש פוסל מאמר. אחר שנקרא ספרו של הרמ"ל, בבאסלין, גלתה טעות בדברי הרמ"ל, בהתאם התברר שמסכון הספרו סביבה הייתה נכונה, רב שמש פוסל מאמר. שאין לקבל את העובדה הברורה הזאת אלא לקבל את העובדה הברורה שנתה כאן כתובת. הנה, גדול מצטט מרב שמעון. מעניין, הוא לא מביא מאיפה, איפה רב שמעון עושה את זה. גם לא יפה, מישהו מביא, צריך להבין מאיפה הילד זה. זה עבודה אחר של פרופסור, אבל הוא לא ציין איפה זה.
זה סיכך אחד כל הסיפור?
כן, כל הסיפור ככה. והנה כאשר זכינו שיצא בזמננו לא אוסף היד רמה, הרמה בבאסלן הוא יד רמה, כל רוי העירה שדיב רעצו בשוי מספר שלו יפנח לגמרי, ואיפוך מדיב רעמו, שנחסר בטור בו ואחס מדיב רעמו, ועל ידי זה נדחקו לפרש דבור, ואף שיורא הניליסטו דיב רעמו זה יכול לבוא חשבון בצורי סמכו לו, אבל דובר עניר אל העין, לעיניים, כוזה מיצו שמה, ויורס הרעמו, זה יכול לבוא חבוזה, אינו נכוי לו. וכול. חזניש כתב בשם, אני לא זוכר, שם ספרותי, הוא היה חבר של העורך של כנסת ישראל, הוא הרבה דברים כתב, כל דבר שלא מצא חן בעיניו מבחינה השקפתית, אז הוא כתב דברים לא רשמיים. אז החזניש, אם כי לא התכחש למצב הברור, אבל קודם כל במאמץ רב, בדיון עמוק, מוצא ששיטה כעין זו שהרמה יחסה בטעות, בדרך שלוקינת אל הרמה, אינה דעס הרמה, אלא שכדעס הרמו, שלאיפה את מדי התאמיתית של הרמה סבורי, סוי ונטייס הזו, רשבן, שחוי כנפו על הרמה, ומילא יש קליף של פסן כרמה, וכך כותב במאמר מיוחד בכנסת ישראל, כמו שנטרו לפות על סוי וכולו, וכולו וכולו, נקטין אל הדינה וכולו, וזהו, וזה דעס טייס הזו רשבן בעדיה, וזה דעס כל הפוסטים של סוספו, ואירוע סרמו המיטיס. וזה הנושא, פה יש פה את הנושא השקפתי, חינוכי, אני חושב, אולי נקרא לזה ככה. חלק מהשקפה זה חינוך, חינוך שאומץ כהשקפה אמיתית, עושה בפני עצמו. לנו כאורחים חשוב לדעת את העניין הזה. כשאנחנו רוצים לדעת מה יד רמה אומר, נסתכל ביד רמה, אבל נסתכל בטור שמביא יד רמה.
אבל אני חושב שפה כותב, שאי אפשר לפסוק בזה על יד רמה. כלומר, נתנו כתב יד של...
נתנו כתב יד, אז אי אפשר...
נתנו כתב יד,
זה בא... הוא כן קיבל את הכתב יד, יש פה מאמר של אבי על הנושא של החזנים, שאתה עושה בן הדבר, אז כך וכך, אז נושא ארוך
נוספה. עושה כמו טעות. אז נושא אסמכתא אחרת, כי נפלה אסמכתא ישנה.
כן. אז לא אכפת לי להשתמש עם הטעות. אם זה עדיין נשאר שלא עשה...
אבל יש עם טעות סביב כתב יד. שני דברים פה, אף אחד לא עומד לעצמו.
עכשיו הנושא לא התחיל עם רבשים, אין אותו ויכוח, נמצא גם כן בין השאר, נתב. ולא למדתי את הסוגיה, אבל אני מצטט רק מתוך העבודה של שעשה בעל הסידי אש, שכתב דוגמה גם כן לנושא של עריכה תורנית. עכשיו ביהודי כותב, באמת שהמחבר לא הקיב אל יופי מכאן, גם הרמור ירד למטובן, והוא טוען שהכל זה התחיל, שהשתמשו בספרי סמאק בספוס ונציה, והדבור עם מילה שהיה לפני מחבר ספוס ונציה, שאינפס בטועס, אבל הוא השתמש בדפוסים האחרים, וזה טעות. הטז מגיב בדף האחרון, הוא מביא לא בשם השם, איקשו על זה וכולו, אז הוא אומר, אבל זה אלוהים, אני אלוהי אשר לא יהיה, ולא יניסו דברי הפוסקים, אשר בשביל משה יסמסים את ממש להסתיר בחזן איש. הכן אין שום דיור, ופתאום מדיבי על אביסיינם הזה, מה זה השח בא להגיד שהאביסיין סיבר עמוד טעו, אלא שהיה להם טעו לדפוס, והשח בקרות עשה כהן, חוזר על זה עם כל הכוח והעוצמה, כל מי שיש לבוא הפקות קודו יראה, שזה לא יכול להיות, והמילים לא מובן אחד, המוכח וטוי יכול שהדברים האלה לא טובים, וכל מה שקוסף בשח אותו לסמס, דהירר, וכל אנה מילה מעל סלם ובשמי ועל מדינו ועל מדוס. הוא היה בטוח, הנה דוגמה אמיתית, אני משוכנע, טעות נכונה, הלוואי שכל מה שאני אומר יהיה אמת כמו זה, הוא הרגיש את האמת, זה צעק לו האמת, אין מה לעשות, זה האמת וזהו. שתיים, כאשר יש מקור אחד, נגיע ישר למקור, כאשר יש יותר ממקור אחד, משתמש עם הכלים המקצועיים להגיע לנוסח הכי נכון, יש פה בבית הבא, אני כתב, אני כותב, קורא לו הרב הצדיק, הפרופסור ירחמי ברודן, אני פשוט יהודי צדיק.
מי קורא לו? אתה קורא לו?
אני קורא לו פה. כן, הוא פשוט יהודי צדיק. אבל מה לעשות, זה לא לאחד לא ראיתי, צדיק פרופסור, לא ראיתי.
לא כתבת אחי.
לא ידעתי.
פשוט צדיק, זה לא הרב צדיק. זה מה שאומר לגמרי.
צדיק.
איפה
ראש קיבה? איפה ראש קיבה? הוא באמת יהודי תמיד חכם, תוכו קיבה, הוא ידע ישר. למון לטויו ולנסויו, אבל הוא באמת אדם מקצועי, הוא בעצם מגיע למתמטיקה, הוא פרופסור למתמטיקה היה וחזר בתשובה. חזר בתשובה, אני אגיד את
זה. זה ודאי לא סותר, כמו פרופסור תלמוד, היה עכשיו להתווכח.
היום נראה לי הוא הראש המחלקה.
הוא ודאי יכול לרצה את
זה, הוא פרופסור
תלמוד.
תלמוד, הוא היה במתמטיקה בארצות הברית בגלל הכאן. אז יש לו דוגמה של, יש לו קטעים כאלה, אני רואה איך... יש לו כזה מין טבלאות, 2-3 מגיע מאחד, 2 מגיע מאחד ומגיע למקור אחד. יש לו פה תיאור שלם איך להגיע לדעת, איך לעבוד עם כמה כתבי יד. אם שתיהם מגיעים מאחד, אז אי אפשר, הולכים לפי רוב, כן? יש 3 כתבי יד, א' ב' ג', אבל א' ב' מגיעים עם מישהו אחד וג' הוא מקור בפני עצמו. אז א' ב' הם לא יותר חשובים מג', הם לא 2 נגד 1, בגלל שיש להם אותו אבא. גם שהולכים לפי, צריך להכיר לדעת, לבנות את העילה, איך לבנו כתבי יד. ודרך אגב, מי שעשה עבודה עצומה בנושא הזה, בתחום אחר, אז הרב אביבי, שעשה כספי אריזה, ושם היה לו יותר מ-1,000 כתבי יד. שם הוא עשה סדר, מי ומי, מי לקח ממי, ומאיפה הוא הגיע, מפה ומפה, זה פשוט עבודה, אפשר לעלות על הדעת. אתה
יודע מה שאומר לך, אתה פתאום כתבו את זה?
המון עתקות, המון עתקות, אז יש לך 1,000 עתקות, איך אתה מתחיל להשתלט על זה? איך לדעת הוא רוצה להגיע לנוסח המקור? או שני, וואלה, 500 האלה מגיעים מאירופה, וזה מגיע מצפת, וזה מגיע דווקא מבחן ביטל, הוא פשוט בנה עילה מקצועית, עבודה מחקרית, נטו לא קשור על התורה, לא קשור על שום דבר, עבודה מקצועית, כדי לבנות עילה במקורות של נוסח, וצריך לעשות את זה.
דעתם יש גם הראשונים, זה שבאו סורים שמות. אם נגיד כל הראשונים באותו בית מדרש אומרים אותו דבר, זה לא באותו עניין כמו...
נכון,
נכון,
זה רוצים טוענים מהרחבן יוסף, שלא בונה לפי דעתי מדרש, אז אתה לא חושב שכל בית מדרש שלך הוא שווה לך. איזה ביקורת שלך.
כשאת מזכירת, אומר לך לפני שאב ובן ותנאים שומרים אותו דבר, אז אומר זאת היה ככה. אתה עושה את המייק.
כן, וואו. הלאה. עכשיו אני רק אצטט ממה שברודי, את הדרישות מינימום. יש מינימום, גם אם אתה לא עושה עבודה מקצועית, מדעית עד הסוף, אבל יש דרישות מינימום. יש שיעור מקורי, יש כמה אפשרויות, מדורה פקסימילית, מדורה דיפלומטית וכו' וכו'.
מה זה דרישות מינימום? מה זה דיפלומטית?
זה ייקח הרבה זמן.
מה הפירוש?
הוא הפירוש.
פקסימילית
לא. תעציר. אני לא זוכר.
פקסימילית זה ציר
אפשר? תגיד את זה בדקה אחת. מדורה פקסימילית, צילום כתב היד, כמו פקסימלית, צילום. אתה מוקח את הגד אחד, מעתיק אותו כמו עוד שהוא.
לא מעתיק.
לא, מצלם אותו.
מצלם.
כן, התאורה פקסימלית זה שאתה...
לא, לא, אתה מצלם, יכול
לקוח. כן, כן, פשוט צילום. הדורה דיפלומטית...
זה העתקה.
זה העתקה. זאת אומרת, אתה מעתיק את הגד מסוים בצורה מדויקת יותר, כל מוד, כל סימן, כל מחיקה, כל הוספה. התאורה סינופטית, העתקה שמבחר מוסכים אחד ליד השני. הדורה ביקורתית זה הצורה המקובלת כמו בדרה הטקסטים שעשו לתואנים שאתה קובע נוסח פנים על פי שיקולים שונים ובדור של שיעורי מספוץ. הדורה גנטית זה שאתה לוקח את ה... שאתה בונה באמת את האילן הזה בעצם, כן? הדורה נקייה זה...
אתה מחליט לבד,
אני מחליט לבד. האדיר שאחרי שמבצע את המלאכה, הוא מחליט לא מסכם נכון, הוא עדיף להסתיר מה קורה את כל הדברים.
אם מה שהבן אדם רוצה, הוא משנה, הוא לא רוצה שיקום עליו, אז אם הוא יכתוב את זה, הוא יכתוב את זה.
יש שיטות, יש שיטות. יש
את
זה במלאכת שעשה דוקטורט על הרשע. אז הוא יסבור, הוא לא יכול לקחת מדוקטור, אז קבלו לו הרב. אבל אין ספק שהצגידו אותם המחקר התורני איך ניתן את המקסימום הידע ללומד? אחד, לספר ללומד מה שעשינו כך שהלומד יוכל להמשיך במקום שאנחנו סיימנו. יש שקופים במקסימום, אל דאגה, זה יפחיד בכבודנו, שברגע שייכנס לעולם העריכה, נקבל תקנות משם, אם נתפתח באמת עולם של העריכה, אם לא, זה לא בעיה. נספר ללומד איזה כתב יד היה לפנינו, באיזה שיטה עבדנו, באיזה סוג השתמשנו, לא נתחבט תחת איזה אינסטלה, אם איזה שגנבנו חומר, אם איזה שהתעצבנו, מה שעשינו שגנבנו, נכתוב שגנבנו. עכשיו, היה גם היה...
זה ברור לקרוא לגנוב.
לא לקרוא לגנוב.
רגע, מה אתה מתלוקח בכל מצוות התלמודית, אני חושב שיש לקחת לי משם?
יושב. אבל בסופו של דבר, על פי מה מתבסס מה שכתבת, לפי מה שראית בסוף את המקור?
ברור.
איך הגעת למקור, זה לא משנה, זה קצת יותר תלמודית או דבר אחר.
חינך כזה, אני
מתצא. עכשיו, יש הרבה גם מרבי שלא כתבו. צוקר, שהזכרנו אותו קודם, כבר הרחבנו עליו את הדיבור, הוא לא כותב שום דבר מה הוא עושה לי. השקעתי בערך 10 שעות לקחת הלוך אחד בתור סקוויילי, וגם דיברתי איתו, וגם דיברתי, ולא הצלחתי להבין מה שהוא עשה. פשוט לא הצלחתי, 10 שעות על הלוך אחד לא הצלחתי. הוא לא כתב, הוא לא הסביר, יש לו תיאוריות של מה הוא עשה, פשוט הלך לעבודה.
הוא הוציא ספר?
הוציא אותו סקוויילי, הוא הוציא כמה סקוויילי, אבל גם כתב הרבה מאמרים בעילום שם, לא מעניין. אז הוא לא כתב מה השיטה שלו, זה ממש חבל. הרבה גונבים את הספר.
הוא אמר לי פעם שהוא כתב ברמב"ן של אחד מהמדורי ידועות, הוא אמר לי שהוא תיקן ירושלמי, שהרמב"ן מצטט למטה, בהערה, על פי ירושלמי של פנינו, והם הכניסו את זה בפנים.
הכניסו את זה בפנים. מה זאת אומרת, אלה
שהתפיסו? הוא עבד בשביל איזה מהדורה, עשה גם רמב"ן. הוא כתב למטה, תיקן את ירושלמי כמו שהוא חשב שצריך להיות למטה. הוא לא כתב להם מפורש,
זה לא רמב"ן. עכשיו יש הרבה עבודות של שאולי בומן שעשה תוספתי מצאות מקומיהן, המון המון ספרים. פשוט מי שמכיר את הספר רואה שהוא מפוזר, שאי אפשר להסכים אותו. פעם הייתי אצל שמולי הרבך, אז הוא סיפר לי שהוא מוציא את הספר הזרועי, אז השתמש עם התרגום של הרבקה, פשוט אני יודע את התרגום היותר נכון מאשר מה שיש. הוא קרא לזה תאום מירושלים. עכשיו, למה? בעצם בהתחלה הוא אומר, כתבתי הרב קאפח, חלטים לטריף מבעולם, אבל אני ברקי שסתובבים סביבי, הציעו וכתבו לי מהדורת ירושלים. אמרתי לו, זה נשפה גוט או נשפה לאט, לא טוב לאלוקים ולא לבני אדם. אז הוא חושב שהוא עשה, הוא מבחינתו כתב הרב קאפח, אז הוא עשה טוב, הוא עשה נכון, אבל כתלמידי, החבר'ה שלו הם עשו את זה, אבל הוא יש לה אחריות על ההצחצר שלו, אין דבר כזה. אז הוא לא יכול להתהדר, אז חלילה. למעשה, מי שרואה היום, רואה שהוא כתב מדורת ירושלים, הוא לא כתב הרב קאפח. זה למעשה מה שהוא עשה, לא מה שהוא חשב לעשות, זה כבר משהו אחר. הוא רואה את זה אחר. אוקיי, זה הזדמנות לכם לדבר על נושא של קידום תחום הלימוד, אבל נדלג על זה במשהו. בעצם מה שאני רוצה להגיד כאן זה, אפשר, היום הלימוד, היום, עשרות אלפי תלמידי חכמים לומדים את אותה סוגיה, אותו קושייה על רש"י, אומרים את אותו תירוץ על רש"י, אותו תירוץ על תייסוף, אותו קצועיז, אותו קווץ', הכל בעצם ממוחזר. זה לא רע, אבל זה יכול להיות גם אחרת. יכול להיות גם בעצם, אני חושב שזה ממש גלישה לתחום אחד לגמרי. אבל לפחות בעריכה תורנית, ברגע שנדווח מה שאנחנו עושים, אז הבא אחרינו פשוט יהיה ננו סוגיה באגם. גם אם כל העבודה שהשקענו לא יהיה לריק, מישהו יהיה מעל זה. ויקדם את הנושא הלאה. אז בחלק של העריכה, אנחנו רק נראה, ככל שנהיה יותר מקצועיים, ככל שנהיה חשופים ונגלה מה שעשינו, אנחנו נראה את התחום הזה הולך ומתקדם ומתפתח לטובת כולם. אתה לומד גמרא, אתה צריך לדעת כתבי, הבנה היסטורית, או סוג של צבא, או סוג של, או כל תחום אחר שקשור לידע, פשוט דברים ש... או מידע גיאוגרפי, או מידע הזה, אם מישהו משקיע את המאמץ, ובשל יש להם המון דברים שהם עשו, כשמישהו עושה עבודה טובה ומביא לך את הנתונים, פשוט הוא רואה עיניים, הגמרא נראית אחרת, הסוגיה נראית אחרת.
אבל אתה שצריך לדעת.
ברירה.
אי אפשר, אבל אי אפשר. זה נמצא מהמקום.
ואז הספר בדרך אגב, שבצית,
איזה דרך זה
זה הכל, זה לא רבי מאיר, אתה חושב. אי אפשר.
אני אתחיל.
אז אנחנו מרוססים את התחילה. שהילדים, מה שבי היה קודם, היה אחר. ואז אחר כך, כלומר, תשתבץ לתוך הידיעות הראשונות שלנו. ולא שתוך כדי הסוגיה, זה ילדים בעבודה למסבר, שזה קרה קודם.
זה כבר שאלת השיטה איך להבין. אם הידע נמצא אצל הסבר, כבר אנחנו נמצא את הדרך איך להבין.
זה לא יגע לסכן. יש משהו, כמו אתה אמרו את זה לזה, בחרובות הנובות בהקדמה, הוא כותב שם ש... חרובות הנובות בהקדמה.
חרובות הנובות
בהקדמה. יש עדיפות, מבחן מסוימת, הוא כותב שיש עדיפות ללמוד דברים של עבודת השם, דברים שיכולים לקדם אותו באהבת השם, באות נכונות, התחומים האלה, עבודת הלב, על פני סוגיות של גיטים, דברים של עבודים. זה מעל, התקופה הרבה עדיין מאוד קשה לי. אז פעם שאלתי מישהו, נכון שהרב פרידמן אמר שבזה אין הלכה כמותו. הרב פרידמן, עכשיו אחר כך מצאתי בחוות דוקות חדש של הרבי דובסקי, ושם אחד, ושם החתם סופר, החתם סופר, כשהיה רואה את זה, היה אומר זה, שחלילה לך חסיד, הוא אמר, ושם אחר במקוס, בספר עבודה זה אומר, שהדברים האלה שהיו שייכים בזמנו, שהיו חזקים מאוד בעולם המחשבה, שלא היו צריכים את החלק הזה של הפיתוח כל כך של סוגי פוליטיים, ולא מעשיות, כדי...
אז אם יבוא מישהו ובגלל זה ישמיט את הקטע הזה של חסיד, זה יהיה פוליטי. אתה יכול לפתור אחרי סבור מסבר ככה, וגם מסכסי שלום דרך אגב בטבע אנדומי ככה, אבל אנחנו נגד זה, ואנחנו מסכסי קוצקה והכל, פתאום נגד זה, בסדר. אם אתה כותב, אתה
אמר כל מיני דברים,
זה פרשנות, זה פרשנות שלך גם. אבל זה שהעובדה של האומר, קודם כל, לא לעשות שינויים בכלל זה, לא לעשות בכלל זה את הקטע שלכם מסבור באותיות יותר קטנות, ולשים את זה בהסתר. או שהוא רצה שזה יבוא את זה, אתה חושב למטה שלהם אנחנו לא מקבלים.
לא נותן לילד, אני כבר חושב מוס.
אוקיי, אז תוציא את זה
מה. יש חושב מוס מנוכלד לילדים. עכשיו תוציא את הקטע הזה.
אוקיי.
יש כזה דבר צריך לך לביאור.
עד שהילד שלך יגדל, בגלל איזה אבא שקרן היה לו. סדר הדורות. אין להשלים עם המצב שהלמד דף במרק היום, אחרי שעה של נסיקת, עדיין לא מודע לפעמים של הדורות, התנאים אצל התנאים והמוראים, תוך כדי מסע ומתן תלמודים. צריך להיות בסיס מוצק ומובן מאליו. זה כלי עצום, כלי עזר עצום ללמד, וזה גם מחלק לו את המסע ומתן, גם העיר עיניים, גם עשו לו מסגרת, שיש כל עולם אחר. זה יורא לפעמים שאלות כזאת בשיחה, אשר יכול להיות שהוא שאל עליו ושאל עליו, והברה, שיחייבו התייחסות בשינוי נוסחויס, או דברים אחרים, אבל אי אפשר לא לתת את האינפורמציה הזאת לומדה. איך לעשות את זה? צריך להיות בחוכמה, כדי לא לעזור עצמו אלף פעם, כל המורה לכתוב איזה דור הוא היה. את הראש עולה לי בראש של סימון זהיר, לא בטקסט, בטקסט של הגמרא, אלא בשורת שתי בחלק של התרגום, של מספר שמסמן את הדור של המורה, ואותה מסמן את איזור לומדה. צריך עכשיו לשאול של סימון דור, רוב אל ארץ ישראל לבד, או להיכנס לפרטים, סור הדמוקרטיס, כל אל קיסריה, יש להם בדבר, אבל מה? זו שאלה, מתי זה חשוב, מתי זה לא חשוב, יש לפעמים שזה חשוב. יש לפעמים שהרק מדרש, יש אמירוי שבאת אמירוי, למשל, על ירושלמי, יש ידוע, האיתור אומר, לא שירושלמי נזיק, לא שמשונה, מה שהעולים אמרנו, הוא קורא לזה ירושלמי לקיסרי, ירושלמי שנזיק, לא התחבר בגליל, התחבר בקיסריה, של לשון אחר, של סגנון אחר, וזה חשוב. אז אם יש כזה דבר שנקרא אמירוי מתאים שלנו, שישבו בקיסריה, אז אני אעשה את זה, זה שאלות דיוניות, אני לא יכול להעליף, אני בא להעלות את
שום יש הסגרת. ובמבור, בעמוד הראשון, כמו שיש מפתח משתבת ויש...
כן, אבל אני לומד,
לא... אתה לא להכניס את זה בתוך ה...
אני חושב שלא בטקסט העצמו, אבל בתרגום, אם יש סימון זהיר קטן, שאומר לך,
אז אני מודה לך. זה דבר ש...
סדר הדורות, דיברנו, סדר הדורות חשובה מאוד אצל הראשונים והאחרונים, צריך להיות ידוע ללמד סדר הדורים, או איזה צפי להטייס, ואיזה שם פור, אלותן, דרי, השלישה, צלב ומפרת, לא כל בעל להטייס, זה לא מישמע שאחד בעל להטייס. צריך לדעת, הטייס שיש לנו, של הדור הזה, של הדור הקודם, יש לך שתי טייסוסים שתדע, אני אהיה דור קודם, מדור אחרי זה, וזה אין קצת את ה...
יש לא יודעים אם יש לי מהפרינקס, המעריב, המעריב,
נכון,
הדור הזה, אדם,
יש שם זה אמצע.
זה אמצע, ואתה אומר, איך אתה יודע, המעריב חולק את הסביבותה.
כן, זה שייך, הוא לא שייך, בכלל, כל העם.
זה לא מפמיר,
לא 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 לא
לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
יש כאלה שהראשונים לא חולקים, יש דיון עם התרוסת השם רישנו, לא, יש כאלה שיש יש כזה בסקנדל שיש כזה שתופס הכל עם רישנו, לא רישנו, יש תקיע בשביל
זה. עלי הכללים.
שם, אני אומר, אין כבר מדויק, אני יש
את זה. כך אתה נכנס לכמה תפע. ידע היסטורי, לפעמים יש תועלת בידע היסטורי כללי או פרטי של המחבר, כאן אתה פני ישוע. הפני ישוע מספר בהקדמה שלו, על פיצוץ שירה בשכונה שלו, של מחסני נשק. פיצוץ של מחסני נשק.
גם
מגריפה? לא, מסוים שריפה. הרגי שריפה, הארגזים של אבק שריפה, זה כנראה מחסני נשק.
כן, פרי יברר לי את אבק שריפה, זה היה.
עכשיו הוא כותב, אז הוא נדע ללכת בעקבות סבו וליישב את כל התמיאס של טייסס על רעש עם כל הצורכים של הטייסס. וכשהוא שכב בין המשרות, כשהוא נפסל, הוא נדע עוד נדר, ללכת בדרך היושע ולא בדרך הדרך. דרך אגב, בדקתי לפני יומיים, במדורה של הרב ארז, השאיר את ההקדמה הזאת, והפנישע קודם הדפיס את כסובץ. שם הוא כתב את ההקדמה. אני פתחתי לראות את ההקדמה של הפנישע. פתחתי את הקרח הראשון, לא ראיתי את ההקדמה, חשבתי שהוא השמיד את זה. אז המשכתי חלק באיזה שם הכסובץ. אני רואה ששם זה מופיע. אני חושב שמן הראוי או להביא את ההקדמה בהתחלה, או לפחות לכתוב. ההקדמה של הספר נמצא שם.
מה עושים עם החברים שהרי חסרו את הנייר, כתוב, לפני שאני רחוק, יש לך מחר שבאמת, פתאום אחת, נתקע לך בעיד, עוד קטע, עוד קטע. אני באיזה ספר אחד, חשבתי את כל הרמי אחורה, ועשיתי מזה...
כן, זה אומר...
להשאיר את במקום ואומר ש...
לא לעניין.
שהיא לא היה לו בעיה שהוא...
נכון. אבל אולי מישהו יבוא חוקר
במצב. אתה כותב אבל שזה היה שם.
אתה כותב שם, כאן היה נייר חלק.
שמה?
מי יכול לו לכתוב שאתה כתר, ואני יכול לו זה סוג של תרבות. שאדם, יש לו שני שלוי ים של תלו שהוא רוצה להגיד, איפה הוא רק יכול לו להכניס את זה? זה תרבות שלמה שאני יכול לו, ואני לא רוצה שילך לאיבוד. יום אחד ישכחו מהתרבות הזאת. יש לזה חשיבות.
היה לי משהו מעניין גם כן. הנכד של המחבר, היה לי 32 מדורות, סבתי מהספר אחד, מכל העולם. ופתאום מצאתי שבאיזה שנה אחת, פתאום בוא נראה לי רחוק. אמרתי, בוא נשאר לך, עד שתפסתי שם עמוד, אמרתי לו, הוא היה לו היסטוריה, יעשה איזה משהו, אז הוא כתב, היה לך, לא היה לך לכתוב את זה. עד שתפסתי ג'יוט שאני
אמרתי לו. עד שהיה לו מחד עולה, זה היה מצלו,
היה נושא. לא אני אשם
עולה. כן, לא אני אשם עולה.
יש איזה ישו יפתיאקו שכולם מצטטים, כולם מצטטים, וזה נכד המחב.
אז זה נכד המחב. וכתוב נכד המחב.
כתוב, אותו קטנה, הוא גם לא שם לב.
שם לב.
יודעים, כתוב למעלה, יש איזה כזו.
ואיך הפרויקט השוט יכנס את זה? זה מעניין. זה אחד הדברים
שפות חלשים. זה מפורסם, שאני צריך לתאר לו.
כל היום בחינה שלי נעשה את זה. זה כל האורבכים, זה כתוב כל אחד. כל משפחת האורבכים, כל אחד, הם עובדים על הסבירים משפטים. כל אחד כתב אצל אבא שלו בספר, אחרי נחשב.
טוב, אז אני חושב, הידע הזה על ישוע מאוד מאוד חשוב. על ישוע יש הרבה פיל. לא יודע אם פיל, איך להגדיר את זה. אמרתי קודם, נחוש את פיל, זה בכלי לב הפלישין, אני נמצא 70 פעמים בפני ישוע, לפי פרויקט השוק. זה לא אצל כולם משתמשים בזה. עכשיו, על ישוע, הוא למד עם פלפל, בלי, לא שאני מדבר על משהו על פלפל, כי אולי דווקא פלפל צריך לדבר, שאני לא נכנס לזה. אבל הוא למד פלפל, הוא נדע שהוא לא, שהוא יכתוב רק את הדברים שזה לא פלפל, הוא חי במתח הזה, באיזה פלפל ארץ, פלפל ארץ. זה מאוד מאוד חשוב לדעת.
זאת אומרת שבעינת,
בעינת זה לא פלפל.
פלפל זה סוג בית.
אולי לא חושבים את זה, לומדים את זה, אני לא נכנס לזה, זה שולחים. אבל חשוב לדעת שהפלישוע חי במתח הזה בין אמס לפלפל. כשאתה לומד פלישוע, אתה צריך לדעת את זה. חבר זייגה לא חי שם, פלישוע כן חי שם. אם אתה לומד את ההקדמה, אתה יודע.
ובאיזה גיל הוא התחיל? זאת אומרת, אחרי חיים שלמים, שהוא רגיל לשיטה ההפוכה,
בדיוק.
עכשיו הוא נעשה בשביל איזה נדר, להוציא סטר,
בדיוק.
בדיוק.
ידע זה דוגמה של ידע היסטורי, ספציפי של ראי המחבר, שחשובה קריטית כדי להבין את המחבר.
שיטת העבודה.
כן, איך, מה הוא חי, מה היה עולם שלו?
אפשר להוציא פי לישוע עם שני גופנים, שהחלק של
אם חיים יגיד דבר כזה, רבשים יגיד את זה, זה לא שייך. מי שהוא אמון על האמת ועל הסברה, לא לוקח לעצמו תפקיד ליישב כל פושייה. זה תפקיד של מישהו שאומר, אני אצליח. חיים
כנסי
לקחת
תפקיד להזמיר כל עוד יש לי עשר שם.
כל?
חיים כנסי,
יש לי ישב. זאת אומרת, שוב, הרבה אמרו, יש לי ישב. לא פירש. אני יכול לומר, אני אלד עד הסוף, אני אבין מה הוא מתכוון. אבל אם מישהו נשאר בצורך חיוב, אני אגיד, הרמב"ן שהוא מיישב את הדעה, הוא אומר, אני לא אקח מאוד איזה ספורים, יש לפעמים שהוא לא צודק, אז אין שהוא לא צודק. יש לפעמים צורכים של תזה שאין תשובה. כאילו אם אתה לוקח בראש ותראה, כל הגישה הזאת היא גישה של מפעלים. אז אתה רואה את זה גם כן, שהנדר היה שתי נדורים. הנדר הראשון היה נדר של לתרץ כל גישה של תזה. הנדר השני, אחרי שהוא כבר יצא, זה כבר נדר מסוג אחר. לעזוב את פלפל. מאוד מעניין, ולא ניכנס לזה. אבל זה מאוד מאוד חשוב להגיד את הפלישו.
איזה ספר אתה שהוא מזכיר שנקרא?
הפלישו, מזכיר 67 פעם, אפילו שפלוקטה, אפילו שפלוקטה לא מכדיר להם בפשפה. אבל יכול להיות שזה פחות, בגלל שלא עשיתי השוואה, אלא שאנחנו אותו סוגיה.
לא, זה רק פעם שמשתמש ברעיון הזה.
משתמש ברעיון הזה, אבל זה רעיון ששייך באופן כללי. אני נזכר בדברי נחם הלבוביץ' על פרוש הברפילי לחדר הפלוגה כחד של הסיביליזציה המודרנית, הוא ראה בימיו את השחקים השלטונית הנובעת
מהתאולה. זה חצי השולטי שוב. לגבי נשר... זה
בשביל הלבוביץ'
לא, לא, לא.
אבל זה מה נראה שאתה חשוב.
מה שסיבר שאתה מסביר את זה בך בדיוק דלות, שם יש את פרוש הברפילי, הוא הכי קצנן. זה עוד לבוביץ'.
זה נורא מעניין, אני פתחתי את עצינו, פתחתי איזה ספר, וראיתי את הנציב, ראיתי רשם ירש, אתה רואה את הרב פלוגי, כל, אתה פשוט רואה את הקשר בין האירועים של חיי המחבר לזה, אז אולי מן השמיים, אולי זה, אני לא נכנס לשאלת האמת, אני חשוב אבל לדעת, אם אתה יודע שאברבנאל, אתה לא יודע שאברבנאל את ההיסטוריה, אז אתה לא תבין את הפירושים שלו.
אברבנאל
בכלל
כותב, כמו שעכשיו,
אצלי,
פה...
אה, אוקיי, הוא כתב את זה? יכול להיות.
אברבנאל בכלל אתה רואה שכמעט כל מיני...
זהו, אז אם אתה לא תבין מה זה, זה יהיה כל מיני מילים בספרדית, ואתה לא מבין מה לא
קורה. יש גם בעד הספרים, אבל הוא היה חלק מהספר, הוא כתב
שהמילים,
לספרים, לסתירות, מרות וזה.
נכון, יש דוגמה שצריכים לדעת. אין, לא שייך, ההיסטוריה, אני לא זאת. עכשיו, איך לציין את זה? האם לכתוב למטה שהרב שלוש פירש? הרב שלוש פירש, זה נורא מעניין. האיש שק, יעקב, איסוף ליעקב. מנוקד על זה. אז רש"י אומר שהוא רצה לתת לו ביז, נשיכה. אני אומר לו, הוא חולק על רש"י מהקצה לקצה. הוא אומר, איסוף מאמץ את הדברים של יעקב, ואיסוף יש לו את הכוח. לא, הוא מסביר בעצם את זה, את החז"ל ככה. איסוף יש לו את הכוח לתת נשיכה. זאת אומרת, הגרמנים אצלנו, יש להם את הכוח להרוג את היהודים. הם מנשקים אותם, הם מאמצים אותם.
מי אומר את
זה? הרש"ר יש. שאומר, ברור לנו שהיום, אבל אם מישהו יקרא את זה היום, הוא לא יודע שהרש"ר יש היה בתקופת הפר שפרחו, שהגרמנים נתנו לפרוח את היהדות שם. הוא יראה את זה אחרי השואה, מה הארגון שלו לבוא ויבין את ה... איך הוא יבין את הדברים? אז היום כשאנחנו יודעים שהוא היה לפני השואה, אבל לא 300 שנה, לא הייתי בו היה לפני השואה, אחרי השואה.
איפה כותב את זה?
יש בעל התורה, בשם של התורה, אבל הפסוק יש רק את זה.
אתה לא יודע את זה. מה אתה רוצה? עושה טובה לרשם, אם נשאיר עוד 30 קושיות.
יאללה. דוגמה נוספת, על דור אחד לפנינו, חזניש, ניתן להבין מה שהחזניש עשה בהלך השמית, אלא לא הידיעה מה שהתרחש בארץ בנושא. חזניש כותב במכתב זיכרון בעל פה עכשיו, תשוי ועשה שמית ריסו לנגד עיני, ובוקר כשתיב עשה שמית ריסו לא כן הכרתי, ובוקר כשתיב עשה שמית ריסו לא כן זה לא רק בשמית, זה במחלבות. העורך ספרי חזניש ועוד כמה דורות, יחד לציין את העובדות היו. ואם זה נכון לגבי החזניש, אם זה נכון לגבי הגוי לרב, שהגמרא אומרת שרב ביקור בוצמוס הוא גוד אבו גדר, נעשה הגמרא מסבירה בזה הלכות שרב פסק. האם אין איזה קשר בין העובדה לכך שהלוך הקרב באיסורי, או זה כבר נושא אחר. חשוב לציין, לדעת באמת שרב הגיע לאיסורי, מקום שלא היה מקום תרא, וכשהוא מגיעים ללמוק עם תרא שתי שיטות, או להקל עליהם כדי להכניס את המגנים, או להחמיר עליהם כדי שיחלטו את התרא, ורב לקחת את השיטה השנייה.